שיחת רקע, הפודקאסט. שי גולדן ונדב שטראוכלר מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
שולחן?
ישראל.
נכון.
זה קורה? אהלן, אהלן.
התחלנו?
כן. תשמע, פייסבוק נפל.
לא, אודיו, הכל נפל.
אתה...
תקשיב, העולם תחת מתקפה, לא יודע, הסינים, הרוסים, האיראנים, מישהו מנסה להפיל פה את העולם.
אנחנו נגלה, אנחנו מקליטים עכשיו בשעה 6:17 דקות.
כן.
אחרי שפייסבוק נפל, אינסטגרם לא עובד, וואטסאפ בקושי.
וול סטריט בקריסה, כנראה שיש איזו היסטריה. בקריסה, וול סטריט בחצי שעה האחרונה פתאום ראית, קיבלתי איזה מטורפים, הקריסה, משהו קורה.
ובדיוק זה קטע שהיה דווח לפני שעה קלה, שאמרת, העולם מתחלק לשני חלקים. אלה שאומרים יש, ואלה שאומרים למה אין לי ביטקוין.
בדיוק, ממש ככה.
ומעטים האלה שיש להם, והרוב כמוני אומרים,
ממש.
למה אין לי ביטקוין?
למה אין ביטקוין? אבל ביטקוין, תקשמי, זה יורד, עולה, זה נדע.
70 אלף דולר לביטקוין?
עדיין לא, אבל כן.
ופייסבוק אין.
פייסבוק אין, ולא יודע, אולי יוטיוב יש, אבל אתר של ישראל היום בעניינים.
האתר של ישראל היום, כל הפלטפורמות של ישראל היום, שחיות, חיות עכשיו.
איזה פרק אנחנו?
כמה אתה חושב?
102?
אני חושב שאתה צודק.
102.
לא סתם, אז אנחנו נתחיל
בוא נתחיל קודם עם הקרדיטים.
בבקשה,
קודם
בבקשה.
כל, בהופעת אורח עולמית.
בינלאומית.
בינלאומית, פה בבניין של ישראל היום ובאולפן של ישראל היום. הכינו לנפש, הצלע השלישית במשולש שלנו, האדם שייסד את הפודקאסט ביחד איתנו, שכל מילה שנאמרת בו וכל תו שמשודר בו, וכל פסיק שמפוסק בו, הוא חתם עליו ואחראי לו וזכאי לו. רני אשל, הענק הירוק, האחד והיחיד, הגיע לפה רזה, נראה פיט.
נראה פיט הבן אדם.
פיט.
פיט לגמרי.
בכושר, חתיך, בסיאו. עובר משהו טוב. ודני שפע.
כמובן.
שגם הוא, נראה פיט.
לא נראה כמו מישהו שהורידו לו נקודה בבית הדין,
לא, לא. יש לו את אחד הזקנים היותר מפוארים שראיתי, באמת, אדם שיודע משהו על טיפוח זקנים. ודאבל נטה, נטה הסעי שלנו.
הנה, אגב, אני חייב להגיד לך שביוטיוב אני רואה שאנחנו רצים בלייב, באיזה בלייב.
יוטיוב יש, אז גוגל בעניינים ופייסבוק תחת מתקפה.
קורה, 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 הנה, ישראל היום לייב, קורה.
מעניין, כל הכבוד לצהל. אנשים גם בדילי יזינו לנו.
זה אין עוררין ללכת.
אנחנו, הקהל שלנו, אנחנו מה שנקרא סופחים קהלים. אז דאבל נטה, פלודרמן והסאי.
סימאי.
כן, כן, סימאי, מה שאמרת. ואורי דאגון. ופגשנו את עומר לחמנוביץ' פה, שהוא העורך לעיתון, שהוא אוהד סלטיקס.
ראיתי שקשקשתם שם.
והוא גבוה כמו פורזינגס.
אבל לא הצלחתי להבין את הבדיחה הפרטית שעברה בנפל הפורזינגס שם.
פורזינגס, הוא האקס פקטור שלנו העונה. שחקן ממיליטה, 2.23 מטר.
כן, ראיתי אותו.
תותח, אבל יש לו כישרון להיפצע חודש לפני הפלייאוף.
יפה, זה כישרון ייחודי.
כל שנה.
יפה.
נפצע לפני הפלייאוף.
בזמן במקום, אתה יודע לסמוך עליו.
ואם הוא לא נפצע השנה הפלייאוף, השם בשמיים רק הוא יחליט מה יקרה, אבל אולי לא רק האלופים מחיפה יקחו אליפות, אלא אולי גם הירוקים מבוסטון. אולי בשנה לא פשוטה הזאת, אנחנו נזכה לראות אליפות ירוקה של בוסטון, אולי, אבל באמת לא רוצה לפתוח פה לסטן, ופורזינגס הוא הסטן, תאמין לי. הוא הסטן. אני רוצה להקדיש את השידור הזה, קודם כל לצופות ולצופים ולמאזינות ולמאזינים.
כמובן.
ולכל מי שאיתנו לאורך כל הדרך, ואני יודע ש... הייתה ציפייה לפרק הזה, ואנחנו מצטערים כרגיל שאנחנו...
בכל זאת, אנחנו בתוך ימים לא רגילים.
כן, ימים לא פשוטים. אבל בעיקר לשתי נשים מיוחדות, נשים לבית שטראוכלר.
יאללה,
לא לפי סדר חשיבות. לטובה שטראוכלר, האהובה, היקרה, שהיא מאזינת הזהב שלנו.
חד משמעית.
שאנחנו יודעים שהיא מאזינה לנו גם עכשיו, וצופה ועוקבת אחרי כל מילה שנאמרת, ואנחנו אוהבים אותה ומוקירים אותה ומחבקים אותה ומתגעגעים אליה, אני מתגעגע אליה. ולשלינקה שטראוכלר, שאותה אני אוהב, אהבת נפש. ויצא לי... יתכתב איתה קצת, ואני יודע שיש ימים יפים בחייה, ואני מקווה מאוד שהימים האלה יעלו ויעירו ויגדלו.
עזרת השם.
ובעזרת השם תבוא ברכה על ראשה היפה.
אמת ויציב.
וברשותך, תפתח אתה הפרק החולצות, אני לא סתם עם מייל.
כן, אני רואה שאתה, יאללה, אוקיי.
הכנתי חפתה. אני רואה, אייקס אני מכיר.
אייקס אתה מכיר, אייקס אתה מכיר, ו...
צהוב כחול, שזה גבולי כזה.
גבולי, גבולי, תראה, זה לא אדום, כן?
אבל... גבולי, גבולי.
תראה, נשאלתי על ידי שפע, האם זה, כשהוא ראה אייקס, האם זה זלטן. כי זה טבעי לחשוב, כי גם זלטן שיחק בתקופה הזאת.
או זלטן, או קרויף.
קרויף לא היה לו כזה,
קרויף
זה שנים קצת אחרות. אז הוא שאל אותי עם זלטן ואמרתי לו קרוב, אבל אני היום עם, שים לב, אתה מכיר בטוח,
כן, ארוולדזה, וואו, הגאון הגיאורגי,
שוטה ארוולדזה. עכשיו לנו בביתר יש עכשיו...
איזה שם שהבאת לנו, מאיפה? מאיזה מוידה, מוצאת אותו?
חביבי, מלך שערי אייקס, מלך שערי גיאורגיה בכל הזמנים, שחקן שהיה עבר בהולנד, בסקוטלנד, בריינג'רס, בקבוצות.
גאון, גאון.
גאון כדורגל.
אבל קצת הוחמץ, לא קיבל את הכבוד המגיע לו, אני חושב.
אז בשביל זה אנחנו פה. יפה. באתי להרים לשוט ארוולדזה, שאפילו אגב אימן את מכבי תל אביב, לא זוכרים, נכון, ב-2016 נכון, היה נכון. מאמן לתקופה, מאמן, הביא אותם לליגה האירופית, אגב. הוא כבש את השער 3,000 בליגה הטורקית. יש לו ציוני דרך מטורפים, כאילו שוב, לא מהמדוברים, אבל מלך שערי נבחרת גיאורגיה בכל הזמנים, מקום החמישי בטבלת המבקיעים במשחקי אירופה, 27 שערים, שמקדימים אותו בגביעי אירופה, רק הנרי קלארסון, רדמל פלקאו, אונטלר ודיטר מילר, כאילו, אגב, אתה יודע, כל אחד זה. והיום הוא מאמן של הל סיטי, אגב, נדמה לי שבפרמייר ליג, אל תתפוס אותי על זה, אבל נראה לי. ואנחנו, יש לנו עכשיו ניקה חורחלי בביתר, שם של שחקן שמאוד מתאים לביתר, באמת, לא נרחיב על כישורי הכדורגל שלו.
נשמע כמו זמר חתומות שלא...
אתה רואה אותו,
לא הסתייע לו.
ואתה אומר ארוולדזה, כאילו אתה אומר, עכשיו, אתה ראית את ארוולדזה משחק, מי שלא ראה, באמת היה לו כישורים פנטסטיים.
ימין, שמאל, ראש.
ימין, שמאל, ב-16, היה...
סיבוב מהמקום, ידע לרוץ על הקף, שחקן מדהים.
פול סקייל, ובאמת בימים היפים שלו מדינמו טביליסי, וכמובן אייקס וטרבזונספור, אז הוא באמת היה אגדת כדורגל בהולנד, באייקס, כמובן בגיאורגיה אין מה להכביר מילים, וגם בליגה הטורקית, שחק גם קצת בליגה הספרדית, אבל אני אמרתי לך בתחילת המלחמה, אני עכשיו עם חולצות של קבוצות שמבחינתי יש להם קונוטציה לישראל.
אייקס זה...
ואייקס זה סופר יהודי.
אולי הכי יהודי.
באמת, אולי המועדונים הכי מזוהים עם ישראל, עם היהודים, יש להם...
יחד עם אלהלי מקהיר.
יחד, נכון.
החוצה הכי
מזוהה עם ישראל. הכי מזוהים, וקזבלנקה במרוקו. אבל הם חוגגים איזה... הייתי בארבעה או חמישה משחקים באייקס ארנה, אצטדיון פנטסטי, ויש שם קטעים מאוד מאוד ייחודיים. הם עולים למחצית, פקל, תבוא למשחק בשבוע הבא באייקס, אתה תראה את זה. הם חוגגים באצטדיון, אבא נגילה, אבא נגילה, ככה הם שרים. בוודאות, משחק שאתה בא, אתה תופס את זה. הם שרים, יש להם גם שירי אוהדים, הם שרים, אנחנו היהודים, הסופר יהודן, הם קוראים לעצמם סופר יהודן. והם עולים למחצית השנייה, תמיד, עם שירים של בוב מרלי, עם Don't Worry By A Thing, כאילו, עם Three Little Birds, כאילו, זה השיר שהם עולים איתו, עולים איתו במחצית, השחקנים עולים ככה. יש להם כל מיני דברים, כדורגל ההולנדי בכלל, ההולנדי בפרט.
מה, זה אחד מהטופ חמישה מועדוני פאר באירופה בכל הזמנים.
היסטורית, היום, אני ראיתי אותם...
היום פחות.
ראיתי אותם בשישי לאוקטובר, נכון? המלחמה התחילה בשביעי לאוקטובר. בחמישי לאוקטובר, ראיתי את אייקס משחקת נגד אייקה אתונה, ראיתי משחק באתונה, בליגה האירופית, הם היו גרועים, נגמר 1-1, אבל אייקס היו ממש גרועים, הם גם עכשיו, הם לא טובים בליגה. אבל היסטורית, מאדון פאר, ואני מחובר אליהם המקום המאוד מאוד יהודי, מן הסתם, אז היום אני מפרגן לאייקס ולשוטר ולאדזה.
רק רשימה של שחקנים על קצה המזלג שעברו באייקס. יוהאן קרויף הגדול, יוהאן ניסקנס האגדי, ארי האן, מי שמכיר, ביתות מ-40 מטר, שחקן... תעשו ביוטיוב אחרי זה ארי האן שערים. כל גול 40 מטר, ג'ימי טורק. אתה לא מאמין. ואחר כך הדור השני. דוד הזה עוד נגיע אליהם. ההולנדים, חולית,
ובסטן האגדי
וכו'. ואז הדור של דוד וקלויברט, והדור הבא של זלטן וכן הלאה, זה פשוט...
נכון.
הגדולים שבגדולים באירופה שיחקו, קבוצת פאר ענקית, 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 באמת מועדון מהמטורפים בעולם. ואני הבאתי, אני מעיל היום, כי כאמור הבאתי לך הפתעה. תשמע, רציתי להביא פטריק מהומס, אבל אמרתי, אני לא יכול להביא פטריק מהומס כל שבוע. כי האיש הזה באמת, מה שהוא עשה בסופרבול, אין, אני אומר לך, זה לא יתואר, אני עדיין לא נרגעתי, כבר שבועיים עברו. גם הייתי בארצות הברית בזמן שהיה סופרבול.
אגב, שכחנו בעיה, גם בן סער עבר שם, אתה
מדבר
על הגדולים ביותר.
בן סער, בן סער.
יוסי בן איון.
אגב, יוסי בן איון עבר בנוער שם.
נכון.
עבר בנוער. וזה באמת, פטריק מהומס, זה מה לומר. אמרתי עצמי, מי השחקן הכי קרוב לפטריק מהומס שאני יכול לחשוב עליו, ואני אוביל לזה בשאלת המשך. מי השחקן הכדורגל האנגלי הגדול בכל הזמנים לטעמך?
או, זו שאלה גדולה. בשבילי?
כמובן.
בשבילי,
כמובן אישית.
שאני ראיתי? כן. פול גסקוין.
פול גסקוין.
כן.
גאון אנגלי, נכון?
כן, אני אמת על זה גם שהוא היה עולה שיקור, שחק כדורגל, זה פנטסטי.
אז נגיד, ג'ורג' בסט היה וולשי, אז הוא לא אנגלי, אבל אנגלי, אני חושב שאפשר, מוסכם, נגיד, שלושה גאונים לאורך כל הזמנים. ואתה יודע מה, ארבעה נגיד. בובי צ'רלטון, יש דור שלא ראה את בובי צ'רלטון, שחקן גדול. גסקוין, קריס וודל, זוכר את קריס וודל הגאון? גלן הודל. זה אולי הגאונים הגדולים ביותר בתולדות הכדורגל האנגלי. ועכשיו יש לנו, אולי לראשונה בהיסטוריה. לראשונה בהיסטוריה אפשר לומר את המשפט, השחקן הכי טוב בעולם הוא אנגלי.
האם זה השחקן שפשוט גנבו אותו השבוע בשער, והוא גם לדעתי קיבל כרטיס אדום אפילו. אתה ראית את האירוע הזה, שערורייתי הזה?
אני.
קצה יפה.
תודה. מספר 5 במדריד.
כמובן.
זה כבוד גדול.
בלינגהאם. חד משמעית.
זה, תקשיב, יש שחקנים, שאתה רואה אותם פעם אחת ואתה מתאהב. אתה יודע שזו אהבה.
לגמרי.
אתה יודע שזו אהבה.
אורי מגבו.
עכשיו אני, כמאמר המשפט המפורסם של משה סינה, שפעם שאלו אותו, מה התחביבים שלך חוץ מכדורגל? הוא אמר כדורגל אנגלי. אתה זוכר את המשפט הזה? משה סינה היה אגדי, באמת, שחקן אגדי. שאלו אותו, מה התחביב האהוב עליך אחרי כדורגל? הוא אמר כדורגל אנגלי. אני, אחרי העניין של פוגבה, שאגב כנראה גמרת הקריירה. בעזרת השם.
בעזרת השם.
היה לי משבר קשה מאוד עם כדורגל אנגלי, כי אני אוהד יונייטד הרבה 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 שנים, עוד לפני פרגוסון, מהעידן של רומן אטקינסון וגארי ביילי, באמת. אז כן, אם זוכרים. ומאז פוגבה, כלב, שעלה עם דגל פלסטין, דגל אש"ף, באחד מהמבצעים שלנו, ואמר סטופ דה קילינג, סטופ דה אמו, והמועדון גיבה אותו, אמרתי, אני גמרתי איתם, תודה רבה.
כמו שאנשים עוברים עכשיו מליברפול.
אמרתי, אני לא חייב, לא חייב. ופשוט השעיתי את הרעדה שלי לקבוצה. וגם יובה היא קבוצה שאני, הקבוצה הודעה לי באיטליה. והכלב עבר ליובה, ונפלאות הגורל, ונפלאות דרכי השם, ופול פוגבה כנראה גם אמרת
כנראה. בבדיקת סמים.
בדיקת סמים.
כן.
אז שיהיה בריא פול פוגבה.
שיהיה בריא ושיתפס.
אבל אז פתאום ראיתי, זה היה במונדיאל האחרון או ביו האחרון, לראשונה את ג'וד בלינגהאם. ראיתי אותו בלברקוזן פה ושם, אבל לא התעכבתי על זה. ופשוט אמרתי, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? איילה. עם ראיית משחק, גולר, יודע גם לעשות הגנה,
כן.
יודע לבנות משחק, יודע לבוא מאחורה, יודע לתת את הקטן בתוך החמש, יודע לרוץ על הקו כשצריך. שילוב של גרף בייל בסיאו וטכניקה שהיא לא של זידן, אבל טכניקה עדינה, מדויקת, פיין, אלגנטיות, שאני לא זוכר דבר כזה. תקשיב, התאהבתי בו אהבת נפש, ואני פשוט... אני באמת לא עוקב, אני באמת, יש לי, איתותיי לא בידי, אז כשאני רואה, אני רואה NBA או NFL, אבל כשיש משחק של ריאל ואני זמין, אני בשבילו. אני יושב, אני מסתכל עליו.
כן, הוא אומר, הוא באמת
זה
שחקן.
זה שחקן, גם לובש 5 של זידן.
נכון.
ואני, אם יש סיכוי שהאנגלים יקחו יורו או, 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 או מונדיאל בעתיד הנראה לעין, זה על הגף של הילד הזה. שהוא רק בן 22?
ושנגרם לו עוול מטורף השבוע באחת משערויות השיפוט הכי גדולות שאני זוכר בשנים האחרונות. אתה ראית את השער הזה?
כן,
בדקה,
כן.
השופט שרק 2 שניות אחרי שהכדור היה ברשת.
כן.
והמהלך עדיין התקיים.
כן.
היה כדור קרן, כן. אגבה, ואז הוא נגח שער ניצחון בדקה ה-99 או 100 או whatever. במשחק מטורף לפני עצמו נגד ולנסיה אחרי 2-0-2-2, הוא קבע שער בשנייה האחרונה ו... הוא שרק לסיום המשחק, ואחרי זה לדעתי הוא הוציא לו כרטיס אדום גם, זה היה לבלינגהאם, ראיתי נכון.
אבל תחשוב עצמך בימי חייך, מתי שמעת את המשפט, השחקן הכי טוב בעולם, ויש שאומרים שהיום הוא השחקן הכי
נכון,
טוב בעולם,
נכון.
אנגלי.
באמת,
הראשון בהיסטוריה.
אני חושב שאולי הפעם האחרונה ששמעתי את זה, זה היה כאילו מייקל אוהן, כאילו, נגיד, כשהוא היה...
10 דקות.
כן.
10 דקות.
נכון.
אבל זה הפעם הראשונה שאנחנו אומרים, וואלה, יש מצב שהשחקן הכי טוב בעולם היום הוא אנגלי, ובלינגהאם בין 22, ובעזרת השם לא ייפצע לנו, ויש לנו עוד 10-12 שנים טובות שלו לראות אותו, ולכדורגל האנגלי, יחד עם דור של... דור לא ריים גידלו שם החבר'ה.
כן.
יש כמה שנים מאוד מאוד טובות, ובאמת זכינו, ואני חייב לדעת שכשריאל לקחה אותו, הבנתי שהוא גדול, הבנתי שהוא מוכשר, אבל לא הבנתי עד כמה הוא גדול.
כן, לא תחשוב, לא... תחשוב כמה עוד יש לו.
כן. לא הבנתי שהוא יהפוך להיות תוך חודשיים, אחד השחקנים הטובים בעולם ביפר.
בריאל.
ויניסיוס גם כן עם הצליחה המטורפת שלו, אין ספק, אין ספק. אין ספק, אבל אין ספק שהוא הלב של ריאל השנה.
כן.
עם ויניסיוס גדול, 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 אין פה שאלה, קבוצה מעולה, ובאמת, ואנצ'לוטי מאמן אולי הכי טוב בעולם היום.
כן.
הוא ופפ, אבל זה העונה של ג'וד בלינגהאם. שחקן ענק.
זה הולך להיות מרתק מאוד.
ואני מאוהב.
כן? אני שמח לשמוע.
ולכן אמרתי פטריק מהאומס, כי גם פטריק מהאומס הגיע לליגה צעיר, ותוך 10 דקות כולם היו ככה ניצוצות בעיניים.
כן, לבבות ופרפרים.
ממש, אז גם בלינגהאם, אני ניצוצות בעיניים כשאני רואה את האיש הזה משחק. מת על הילד הזה.
מדהים, בצדק. טוב, יש לנו...
ובאתי עם חוצות כדורגל, היסטוריה.
סחתיק, סחתיק, באמת, באמת, גם חוצה יפה.
מה נעשה?
טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר היום.
כן.
תראה, יש כמה עניינים בעיניי, לא נפגשנו חודש פה.
לפחות.
כי היה פה הרבה דברים שקרו. ויש הרבה דברים לדבר עליהם, ובואו ננסה לעשות אחד מדלג, שתיים מדלג. ננסה לדלג על כמה עניינים שבעיניי אנחנו יכולים להוסיף את השפיל שלנו פה לעניין, וגם קצת נדסקס מה העניינים, מה קורה, מה אתה מספר, מה חדש, ו...
בואו...
מה אתה רוצה להתחיל? קח אותנו. מה שלומך? אתה רוצה קצת לספר אתה מה קורה?
אני בסדר, ברוך השם. שמע, ימים לא מורכבים, לא פשוטים. הילדים בצבא, הילד חזר, הילדה עכשיו עדיין בצבא, הילדה בסדיר, הילד חזר, מילואים, היה חזר, היה חזר. אני מכיר לצערי לוחם, חבר קרוב מאוד מאוד של הבן שלי בילדות, אני מכיר אותו נפל, עומר ביטן, השם יקום דמו, לוחם גבעתי. עוד חבר מאוד מאוד קרוב של הבן שלי שנפצע, גם כן קצין בסיירת גבעתי, נפצע, פציעה לא פשוטה. אז אתה יודע, זה במעגלים הקרובים כבר.
כן.
עוד חבר קרוב מאוד של הילדה שלי, גם כן נפל. שני צוק, שהסיפור שלה זעזע את כל המדינה.
שני לוק.
שני לוק, סליחה. כן. שהסיפור שלה זעזע את כל המדינה, גם כן במעגל שאני מאוד מאוד קרוב אליו. אז אתה עזבה, אתה יודע, זה לא פשוט. כמו כן, הייתי בארצות הברית לפני שבועיים, שלושה.
כן, רציתי לשאול אותך על זה.
לא נקרא לזה מסע, מסע, אני לא אוהב לומר הסברה, כי מי אני בכלל, אבל מסע שבו עמדתי ודיברתי בפני קהלים ופורומים, איזה ארגון יהודי הזמין אותי, וחזרתי משם מאוד מודאג, מאוד מודאג.
כן, אמרת לי.
מאוד מודאג. כי א', הייתי מזועזע מהיקף האנטישמיות בארצות הברית. בארצות הברית. ולא מדינות שמסורתיות, יש לנו שם, יש לנו קהל, אני הייתי באמריקה מעל 15 פעם בחיים שלי. כזה לא הרגשתי.
כן.
כזה לא הרגשתי.
מה, איפה הרגשת?
פעם ראשונה שהרגשתי, כשאני אומר שאני מישראל, היא נחת והיא נוחות ואיזשהו חוסר ביטחון. ואני לא מדבר על נהגי אובר מוסלמים, זה בכלל לא, אין מה לדבר.
כן.
גם בבית מלון, גם כשאני נכנס לאיזה מקום, ומישהו קושר איתי שיחה ואומר לי, איפה אתה? ניסיתי בהתחלה פעמיים ישראל, ופתאום קיבלתי תגובה של, Israel. What the hell is wrong with you? מישהו אמר לי. הוא אמר לי, very bad. פעם של פעמים, יומיים, שלושה ראשונים, הייתי עמום, אמרתי. עכשיו אני, כל פעם שאני אומר עם ארצות הברית שאני מישראל, כן, we love you, Israel, וזה, וזה. פעם ראשונה שאנשים מרימים לי גבה, והתחלתי לומר שאני מרומניה, אני גם דובר רומנית. אני גם דובר רומנית, אמרתי, מישהו יתקיל אותי, אני לא ייפול. ובכל מקום שהייתי בו, בכל מקום, הייתי בשש ערים, הייתה הפגנה. עכשיו, רוב המפגינים הם לא ערבים, ערבים אמריקאים או ערבים בכלל. רוב המפגינים זה שחורים, ארגוני זכויות אדם, זכויות להטאבים, זכויות whatever, ויש איזו קואליציה של השמאל הפרוגרסיבי.
כן.
מקצה עד קצה, ממש כל ארגוני זכויות, כל הדגלים הכי שטר זה. Stop the killing from the river to the sea, ta-ta-ta. עכשיו, הדבר שהכי מדאיג זה שהבורות היא מטורפת. זאת אומרת, אתה יודע, אתה, אולי אתה רוצה להרחיב על זה, אתה בתור מי שעוסק באמת הרבה שנים בדוברות ובהסברה ובייעוץ אסטרטגי ובניהול הדברים האלה. מה אתה עושה מול בורות שאין לה גבולות? זאת אומרת, אני עומד מול אנשים והם אומרים ג'נוסייד, 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 ג'נוסייד. אני אומר להם, תגידו, חבר'ה, על מה אתם מדברים? איזה ג'נוסייד? בעזה יש את הקצב גידול אוכלוסין הכי גדול בעולם. כל שנה האוכלוסייה של עזה גדלה, כולל מאז תחילת המלחמה. אמרתי להם, תבדקו סטטיסטיקה. אמרתי להם, נוסף לזה אמרתי, תעשו עוד דבר פשוט. Please Google, just one sentence. How many civilians did the US kill post 9/11? Please Google this. אמרתי להם, בבקשה, תוציאו טלפון, תבדקו. תגגלו, וגם אתם בבית מוזמנים לגגל את השאלה. כמה אזרחים הרגה ארצות הברית פוסט 9/11? המיטיבים אומרים, הרחמנים, 250,000. הפחות רחמנים אומרים 600,000. אז אמרתי, אמריקאים, בדרכם לנקום את נקמת 9/11, הרגו מינימום 250,000 אזרחים בלבד. ואנחנו, שוב, לא שאני מקל ראש ב-30,000 אזרחים הרוגים, שהרגנו 30,000 אזרחים, שמרביתם או מסתירים טרוריסטים, או השתתפו בזוועות, או חגגו את הזוועות, או סמכו מהזוועות, או ידעו על הזוועות, או ידעו איפה החטופים מסתתרים וכו' וכו', ולא עשו שום דבר. אז אנחנו עושים ג'נוסייד. אמרתי, אתם רוצים שנדבר עוד, נלך עוד טיפה אחורה להיסטוריה. מה שאמריקאים עשו באירופה, מה שאמריקאים עשו ביפן, כאילו, על מה אתם מדברים? איזה ג'נוסייד? ואז אנחנו river to the sea. אמרתי להם, הכל בסדר. Which river, which sea? אמרתי להם, please, name me the river, name me the sea. עכשיו, מה אתה עושים עם אנשים שלא יודעים מהו הריבר ומהו ה-sea, ואומרים stop the killing, ואתם עושים ג'נוסייד, ושוחטים את עזה, והעובדות, לא רק שהן לא מעניינות אותם, אין להם שום עניין בכלל וסקרנות לדעת את העובדות.
כן.
מה אתה עושה מול אנשים כאלה? ונתקלתי בזה. עכשיו, עזוב יהודים צעירים פרוגרסיביים, שגם הם להתחלה, לאחרונה מתחילים להבין את האירוע ברמה של אומרים להם, כן, כן, יופי שאתה מזדהה איתנו עם כל העניינים הפרוגרסיביים, אבל אתה קודם כל יהודי.
כן.
אז זה חוויה מרתקת שהרבה יהודים עוברים, כן, שם, כן. שאמרו, אני משלכם. זה כמו,
לא.
זה כמו להבדיל אלפי הבדלות באמת, וליבי יוצא אל כל פעילי השמאל שעברו אירועים קשים מאוד בדרום, באמת. אבל גם הם אמרו, וואלה, אבל חבר'ה, אבל אני בעדכם.
כן.
יש את הסיפור המפורסם של, 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 של אותה פעילת צלם, אישה יקרה, לא זוכרת שמה,
כן.
שהייתה מסיעה עובדים ממעבר הגבול וחולים ממעבר הגבול לבתי חולים פה, ומקדישה את כל ימיה לעזור לפלסטינים, וגם היא נרצחה, נשחטה, וכמו מטורפים המתונפים האלה מהנוח'בה, לא היה מעניין אם אתה פעיל שלום, או אתה כהניסט, או אתה בן גביריסט, לא מעניין, הם שחטו את כולנו כמו כלבים. ככה גם היהודים ארצות הברית מגלים עכשיו, לא משנה. באיזה צד של המפה הפוליטית אתה? אתה יכול להיות הכי פרוגרסיבי, כמו ברני סנדרס, שהוא אגב יהודי, ואומרים לך, לא אחי, אתה קודם יהודי.
כן.
אתה קודם יהודי. ואם אתה יהודי, אתה אשם. חזרתי מאוד מאוד מודאג. א', כי הסיפור הישראלי, אנחנו לא מצליחים לספר אותו, הוא לא מצליח לעבור, ונדבר על תקשורת המיינסטרים. ואני מדבר על האנשים שאני פוגש באוניברסיטאות, וגם בפורומים שהם לא אקדמיים, וגם האנטישמיות שמשתוללת, פשוט משתוללת, ובארצות הברית. אז חזרתי מאוד מאוד מודאג. איך אתה רואה את זה?
תשמע, אנשים חושבים שאפשר להבדיל, אתה יודע, שניסו להעביר את הרפורמה המשפטית של אירוע של 30 שנה, ניסו להעביר ב-30 יום.
שעה, כן.
אנשים חושבים שיש קיצורי דרך, ואפשר באיזה עובדה, או באיזה סרטון, או באיזה הרצאה, או במשהו, כי אנחנו חושבים כל הזמן על הפתרונות הקצר טווח. תראה את המלחמה, אוקיי? אתה לא יכול לפתור בעיות תהליכיות עם סטופר. ואנחנו כל היום מחפשים קיצורי דרך. עכשיו, זה הביא אותנו להיות סטארט-אפ ניישן, כי אנחנו יודעים לעשות קיצורי דרך הכי טוב שיש בעולם, אבל גם בקיצורי דרך יש את המילה דרך. וצריך להפנים שהאירוע הזה של המלחמה הוא מרתון, והוא לא 100 מטר או 100 מטר מסוכות. וצריך להבין שהמלחמה הזאת היא בהסברה, אתה לא יכול לקצר 30 שנה בשלושה חודשים. משהו שהוא הוזנח. עכשיו, לא רק שהוא הוזנח...
אבל עבדנו בזה. משרד החוץ עבד בזה, אנשים טובים עבדו בזה, השקענו כספים, שלחנו אנשים.
זה כל הכבוד על כל העבודה, אוקיי? איך אמר לי חבר ספרדי, שהוא אחד מהאנשים החזקים מאוד בעולם הפייננס בספרד, שגם נעזרתי בו לעשות כל מיני חיוותים של מסרים. יהודי כמובן. אמר לי, זה היה מהלך פנטסטי שלכם על משהו שעשינו. 8-1 עכשיו, לא 8-0. אז אתה צריך להבין שאני מתחילת המלחמה מחפש מהלכים שוברי שוויון. ואנחנו מצליחים לעשות דברים כאלה. אבל בסוף, בבוקר טוב שלנו, בשיא שלנו, אנחנו 15 מיליון, והם בבוקר טוב שלהם, זה 1.6 מיליארד. עכשיו, לא כולם נגדנו, ופה לא כולם ביחד, מספרים מוחלטים וכן הלאה. אבל חוק המספרים פה מאוד רלוונטי. אחד. שתיים, יש אוניברסיטה אחת, אפילו לא מהמוכרות, קרנגי מלון, בסדר? שלפי מה שהוכח, אוקיי? מומנה על ידי קטר. בתקופה מסוימת שנמדדה, של שנה או של כמה שנים, בסכום, תן סכום. אפילו לא הארווארד, אפילו לא... כמה כסף הם שמו שם על הקמפוס? על קרנגי מלון.
אוניברסיטה קטנה.
אוניברסיטה מחשבת, זה, אבל
50 מיליון, כמה כבר אפשר לשים?
668 מיליון דולר.
וואי, וואי, וואי.
רק שנבין שנייה, אתה יודע, פתאום איזה מישהו בא ואומר, אני יהודי שכל הכבוד וזה, שהוא זה אומר, אני מפסיק לתרום את ה... אני שם 20 מיליון דולר כל שנה בכל זה וזה, אני מפסיק לשים את זה. תנועה כזאת של... אתה חושב שזה משהו שמאיים על מישהו? אתה חושב שזה מישהו מזיז למישהו משהו? אנחנו מדברים פה על סכומים, אנחנו מדברים פה על מספרים שאתה לא יכול אפילו לדמיין אותם, שנשפחים פה כל שנה. עכשיו בוא תגיד לי שזה לא משפיע על תכנים, עכשיו בוא תגיד לי שזה לא משפיע על תקשורת. באמריקה, הקולג' זה הצבא, זה הבייס, אוקיי? שם נבנה, שם האתוס נבנה ברמה מסוימת. רוב הבורות שאתה מדבר עליה היא בגילאים מסוימים. שם הקרב הוא כזה שאנחנו בדפיציט כל כך גדול, שיקח לנו הרבה שנים של השקעה מאוד משמעותית, ושל הרבה מאוד מהלכים כדי להתחיל ולהיכנס לפלייגראונד בכלל. אני לא מדבר על לנצח, אני מדבר על להיכנס למשחק. אנחנו חושבים כל הזמן שאנחנו יכולים, נעשה את זה, נעשה את זה, הסברה גרועה. לא. אני אגלה לך משהו. בחודשיים שלושה האחרונים, לא אומר ביום הראשון כי לוקח זמן, ההסברה הישראלית נמצאת בסיטי פרטה. בסיטי פרטה, ביחס למה שאנחנו מתמודדים איתו. כסף וויז, אנשים וויז, רשתות חברתיות וויז, כל הפלטפורמות האלה, אתה צריך להבין שאתה אם כך פרופורציה של 1,000, אנחנו 4 אנשים מול 1,000. זה הפרופורציה, בכל הפרמטרים. ועם הארבעה האלה אנחנו עושים באמת דברים פלאים. ועדיין, אתה חוזר מודאג, כי אתה רואה פרי של הנבטה, של 30, של 20 ו-30 שנה.
אז אני אקשה עליך. הרי היחס בין הערבים והמוסלמים לבינינו הוא יחס שאנחנו מכירים אותו מיום שהמדינה הזאת קמה. ב-67 היינו הדארלינג של העולם. וגם אז היו כמעט מיליארד מוסלמים בעולם.
כן.
גם ב-92 היינו הדארלינג של העולם. וגם אז היו, ברוך השם, מספיק מוסלמים בעולם.
אבל הם עבדו שיטתית.
משהו קרה. בנו נרטיב. 20 שנה
אחורה. אני אומר לך, הם בנו נרטיב.
שהפכנו מהדארלינג של העולם למדינה שאומרים לי בארצות הברית, אתם דרום אפריקה, אתם סרביה, אתם מדינה שצריכים להקיא אותה ממשפחת העמים.
זה קצת יותר מורכב מזה, אבל, כי לא ניכנס לעומק העניין, כי הוא באמת, אני למד פה על רבדים מדהימים בתהליך, בהרפתקה, במרכאות שאני עובר בחודשים האחרונים בכל העולמות האלה. אבל אתה צריך להבין שהם בנו נרטיב, הם עבדו מול קהל. אני עכשיו מסתכל קמפיין, הם עשו קמפיין לפנים. עכשיו, אתה יודע, אומרים, אבל היה להם בלי סוף כסף. אתה יודע, הלכנו לכדורגל, פריס סן ז'רמן השקיעו בבלי סוף כסף, הגיעו לאפס תארים, עם מסי ועם מי שאתה רוצה. צריך גם לדעת לעבוד. הם לאורך השנים הבינו בהרבה פעולות של ניסוי ותהייה, איפה באמת אפשר להשפיע. תראה, הם קונים חברות אופנה ענקיות, הם משפיעים על התרבות, הם משפיעים על הקולג'ים, משפיעים על התקשורת, הם מנוגעים בנקודות שבהם כסף קונה, כי אנחנו יודעים איפה השווקים האלה נמצאים, שמים אינסוף כסף, מביאים את טובי המוחות כדי לעצב תודעה, ובונים לך נרטיב שהם הפלסטינים, הם מסכנים, הכי מסכנים בעולם, אתה עושה ג'נוסייד, גם במילים מאוד פשוטות, אין follow-up question שפוגש את העניין, כי הכל מטומטם.
אנחנו בעולם של מסרים שטוחים.
ואז הם מסתכלים על זה כלוחם חופש, כצ'ק אברה. כי אם אתה משקיע מספיק זמן, מספיק כסף, עם מסרים נכונים, ועובד על קהלי יד שאתה יכול להשפיע עליהם, flexible mind, אתה רואה איפה התנועות האלה באות, במקומות שהם או אנשים מוחלשים, או קולג'ים צעירים, או רשתות חברתיות, מקומות שאתה יכול להבקיע, הטכנולוגיה באה לקראתם בבית הזה. אין העמקה, יש השטחה. אז כשאתה עושה את ההשקעה הזאת ובונה נרטיב ובלי סוף כסף, אם אתה חושב שיש, אם מישהו חושב, וזה לא הוגן כלפי ההסברה, אני אומר לך, לא כי אני חלק מהמהלך.
ברור.
להגיד שיש איזשהו פתרון פטנט שאתה יכול לשנות 30 שנה ב-30 דקות,
זה
אין.
זה ברור שלא, אבל אני שואל...
ולכן הפתרון, כן. כדי להביא את הדאגה שלך לכדי, לא יודע, לאיזשהו משהו שאפשר להסתכל עליו באופן פוזיטיבי, המדינה צריכה להפנים שאנחנו באירוע שהוא לא ייגמר בסוף המלחמה, ויש לנו פה הזדמנות. כי הידקנו שורות, הידקנו מערכים, הידקנו כל מיני דברים, שזו תשתית טובה, שלא הייתה לפני המלחמה, אני אומר לך. הידקנו פה תשתיות, והמדינה צריכה להחליט שזה פרויקט לאומי.
בדיוק, ועל זה אני שואל אותך. מכיוון שאנחנו מצטיינים בלהתכונן למלחמה הקודמת, תמיד, כמו אגב הרבה מדינות, ואנחנו תמיד מנסים לשים פלסטר על הפצע כשהוא מדמם, ולא לחכות לטפל בו לפני. האם אתה חושב שברמה הלאומית האסטרטגית, עזוב מי יהיה ראש ממשלה, יש תודעה עמוקה והבנה של, של, של אנשים שיושבים בעצמתים האסטרטגיים, שאתה צריך לשים כל שנה מיליארד שקל, ולבנות פה קדר של מסבירים ומסבירנים, ובית ספר לאומי אמיתי להסברה, ולדברור, ולתיווך מסרים, ולשווק את זה, ולעבוד על זה, לבנות מנגנונים, שישראל ברוך השם כשהיא רוצה יודעת לבנות אנדרגראונד ואובר דה קאונטר ומיינסטרים מדיה ורשתות חברתיות וכו וכו. האם יש למדינה הזאת את ההבנה שאם אנחנו לא משקיעים עכשיו באמת כל שנה סכום כסף אמיתי ומקימים פה תשתית לאומית אמיתית, לא משרד הסברה שיש בו ארבעה אנשים ולגלית דיסטל אין פאקס, כן? נדבר על תשתית לאומית אסטרטגית אמיתית. אנחנו יכולים תוך 10 שנים למצוא את עצמנו באמת, חס ושלום, במצב שבו העולם באמת מקעקע את הלגיטימיות שלנו.
חד משמעית, זה איום קיומי.
מקעקע את הלגיטימיות שלנו, זה איום קיומי אמיתי.
ואם המדינה, עכשיו, כרגע זה, כרגע קודם כל פועלים, בסדר? ופועלים ופועלים יפה, ולא כי ידי במעל, באמת פועלים יפה ועושים דברים פנטסטיים. במה שאפשר, אוקיי? אבל ברור שהפתרון ביום שאחרי, כשאנחנו מדברים על יום שאחרי, אז אנחנו חושבים שעזה, ביום שאחרי, צריכה להיות פה תוכנית לאומית לדבר הזה, ובעיקר משאבים. זה בעיקר עניין של משאבים והגדרת נחיצות. עכשיו, אני חושב שאנחנו מבינים
כרגע... והחלטה אסטרטגית לאומית.
בוודאי.
כמו שאתה עכשיו מחליט אסטרטגית לאומית, לאבות את כוח, את הסדק הלוחם של צהל, ב-X חיילים וב-X טנקים וב-Y, לא יודע, ממטוסים, נגמשים וכולי. ככה, אתה אומר נקודה, זה עכשיו במערך הלאומי, של ההגנה לפרויקט הציוני, אני חייב עכשיו להיכנס לאירוע הזה, אסטרטגית, לאומית, לא ברמה של למצוא פתרון. אסטרטגית, לאומית, להכין תוכנית משמעותית, עמוקה.
אתה שואל אותי האם אנחנו שם, אני חושב שאנחנו בצעדים לשם, ואנחנו עשינו פה, ויש פה הזדמנות אדירה במובן הזה, ובסוף זה מקבלי החלטות, צריכו לקחת את זה קדימה. לכן אני אופטימי, כי... כי יש פה הזדמנות, אני מאוד, צריך
מאוד,
לקחת
אני
אותה.
אני מאוד מאוד מקווה, אני לא יודע, תשמע, מה שאני חושש זה שהמלחמה הזאת הרי בעיצומה, אנחנו עדיין, מה שנקרא, בתוך האירוע, ויש לו גם ספיחים, תכף נדבר, ספיחים פוליטיים, והרבה ספיחים יש פה שאנחנו עדיין לא יודעים, מה שנקרא, על איזה צד המטבע הזה ייפול. מה שאני חושש זה שכמו הרבה דברים, ברעש של אחרי המלחמה, או אם נגרור את המלחמה הזאת באיזו שגרה כזאת, בשעון עם א' של הבלגן, גם זה ישכח. ונתעורר שוב לאיזה בוקר, שבו נגיד לעצמנו, אוי ואבוי.
שמע, הכל יכול להיות, אני מבקש להאמין שזה לא מה שיקרה בהיבט הזה.
אני אומר לך, מכל הדברים שזה יזהו אותי, וזה יזהו אותי הרבה דברים בשבעה באוקטובר, באמת, זה אחד הדברים שיותר יטרידו אותי. הנסיעה שלי לארצות הברית, כי אמרתי, what the fuck, אנחנו בבור מאוד עמוק.
בהחלט.
ואנחנו נצטרך לזחול ממנו החוצה, בציפורניים, וכבאמת, לייצר פה...
ה-positive side of things, זה שהרבה מאוד פעולות שמתקיימות עכשיו, ומחדדות את המערכת, וייצרו פה רגע תהליכים טובים, וגם הטכנולוגיה, היא מאפשרת לך לצמצם את הפערים לא ב-30 שנה. אבל זה עניין של החלטה, כמו הרבה דברים אחרים. אני רציתי לדבר איתך, יש לנו כמה סוגיות שאנחנו רוצים לשוחח עליהן. קודם כל, התקיימו השבוע הבחירות המקומיות, וראיתי, אפרופו השטחה, הרי מה אומרים לך? הליכוד התחזק, החרדים השתלטו, יש עתיד הזה, אומרים לך את זה עכשיו, מה הפרמטרים? נכון, הרי ישבנו פה לא מעט ועשינו ניתוחי בחירות, ובניתוחי הבחירות שלנו לקחנו, וככה הגענו לתובנות, ובסוף גם לניבוי מצוין של הדברים, ואני מסתכל על דברים שהם לא עכשיו רגע רק מה כתוב, אתה יודע, מספר המנדטים וזה. ואני רוצה לדבר איתך על שתי נקודות, שבעיניי שווה להתעכב עליהם, לא ניכנס עכשיו בחפירות ערים וזה, אלא דברים שהם כלליים. אחד, אני רוצה לתעכב איתך על יש עתיד. יאיר לפיד נמצא בבעיה רצינית מאוד. לא בגלל הסקרים. בגלל שהוא, ואמרתי את זה כאן לא מעט, לזכותו יאמר שהוא הבן אדם היחיד במדינת ישראל שב-30 שנה האחרונות בנה מפלגה.
אמת.
והביא אותה לגבהים אדירים.
אמת. והוא גם קמפיינר טוב מאוד, מתמשך.
עכשיו, אני חושב שמה שנקרא, he lost his mojo. הוא קצת כמו חתול שגזרו לו את השפה.
כן.
הוא, תשים לב שהוא מקפיד להיות במקום הלא נכון, מקפיד ללכת לקרבות הלא נכונים. ממש, הוא כאילו איבד איזון.
אני ממש מופתע ממנו.
אני אומר לך, הוא ממש איבד.
כפוליטיקאי וכאיש שמבין את התקשורת, הוא תמיד, אין לי עליו הרבה מילים טובות, אבל פוליטיקה הוא ידע לעשות, ותקשורת הוא ידע לעשות.
He lost his mojo.
משהו קורה שם.
He lost his mojo. אתה יודע איך אני יודע להגיד לך את זה?
נו.
כי פוליטיקאי חכם בוחר את הקרבות הנכונים. הוא מפסיד, נצח, אבל לפחות בבחירת הקרבות אתה נוטה לזה. תראה, אם אני מסתכל בנתונים מוחלטים, ליש עתיד, זה לא איזה גילוי בלתי נתפס, הכי הרבה בוחרים איפה?
במרכז,
בתל אביב.
בתל אביב,
אין פה מספרית, לא אחוז פר איזה.
מעניין, למה אגב?
עיר ענקית. הרבה מאוד מצביעים כאילו שבאים מהצד השמאלי של המפה, ליברלי,
מעמד ביניים משכיל וזה?
כן, אבל גם עיר גדולה. יכול להיות שברמת השרון, מבחינת אחוזים יש יותר מצביעים, או בעוד השרון. מבחינת מספרים מוחלטים, תל אביב, לא ירושלים, כן? יאיר לפיד, בכלל, בוא נלך צד החוק. כשפוליטיקאי, או אחד הדברים האחרונים שפוליטיקאי רוצה, זה בטריטוריית בייס, שיהיה לו יריב בעל עוצמות גבוהות. זה מה שאתה לא רוצה. יאיר לפיד במערכת בחירות הזאת שם את אורנה ברביבאי, שתרוץ. והוא לא רק הפסיד את הבחירות, וזה היה טעות בכלל להיכנס לשם, הוא ייצר לעצמו אויב מאוד מאוד עוצמתי, שקוראים לו רון חולדאי. עכשיו תראה, רון חולדאי, אהוד ברק, אנשים שלא הצליחו בפוליטיקה הארצית, בעזוב שהיה ראש ממשלה הגרוע או הקצר ביותר בתולדות, לא הצליחו בפוליטיקה הארצית, אבל יש להם השפעה על הפוליטיקה הארצית.
מאוד.
וכשאתה מסתכל על תל אביב כעיר עוגן הכי משמעותית ליאיר לפיד, הוא ייצר לעצמו, אם אתה שואל אותי, רון חולדאי, המטרה השנייה שלו בקדנציה, אני אומר את זה בהלצה, המטרה השנייה שלו בקדנציה הקרובה, היא לקדם את העיר.
חיוב, בן 80, שיגיע לגלל...
המטרה הראשונה
שיגיע לסוף הקדנציה, בעזרת השם שיהיה בריא, מאחל לו רק בריא.
אני לא חושב שיגיע לסוף, כי אני חושב שהסף יחליף אותו, אבל... והוא הכריע את הבחירות במהלך הזה, שהוא לקח את הסף, שהסף הם הלכו יחד, הוא הכריע את הבחירות. אבל יאיר לפיד, זאת אומרת, רון חולדאי, הדבר הראשון, המטרה הראשונה בעיניי שעומד לנגד עיניו, היא להשמיד את יאיר לפיד פוליטית בתל אביב. עכשיו, תל אביב זה עיר עוגן מספר אחת של יאיר לפיד, והוא כרגע צבר את האדם עם הכי הרבה ניסיון וכוח פוליטי בתל אביב, כאויב הכי גדול שלו. כי רון חולדאי, ומדובר באדם שמה שנקרא עושה ככה ורושם רגע
מי... אין ספק.
אתה שואל אותי, זה מראה, האירוע האנקדוטלי כאילו, של הבחירת הקרב הלא נכונה של יאיר לפיד בתל אביב, וההפסד אמר, לרון חולדאי, שעכשיו הוא פשוט רואה אותו כאויב מוכן, לדעתי, רון חולדאי הולך עכשיו לקלפי, בסתר הלב, בקלפי הדמיוני, ויש לו ביבי נתניהו, יאיר לפיד, הוא בוחר בביבי נתניהו, בלי להתבלבל. כלומר, הוא עכשיו, יאיר לפיד, זה נמסיס, וזה עיר עוגן שלו. עכשיו, זה מיקרו של מקרו של החלטות לא נכונות של יאיר לפיד, גם ברשות המקומיות, גם בלא להיכנס לקבינות המלחמה, גם בפליק פלקים והזיגזגים, ולהיות כל הזמן במקום שהגבינה לא מרוחה, והוא בדעיכה, אני חושב שמהיום הראשון, שיאיר לפיד דרך בפוליטיקה הישראלית, עכשיו זה המקום הכי נמוך שהוא נמצא בו, והוא יכול לרדת גם למתחת לדו ספרתי בקצב הזה. עכשיו, תשים לב שיש לך הרבה מאוד אנשים שנמצאים בצד השמאלי של המפה או במרכז, לא יודע איפה תמקם אותם, שאומרים היום אני אצביע לבני גנץ ולא ליאיר לפיד. תבין, יאיר לפיד זה פוליטיקאי שיש לו בנה מפלגה, יש לו סניפים ועניינים, ויש לו בתאים סטודנטיאליים ורשויות מקומיות.
הקים תשתית.
בני גנץ אין לו תשתית, אין כמעט לו פוליטית. כן. ובן אדם אחד עם פי 4 מנדטים כמעט מהשני. אז זה מעניין כשמסתכלים על הבחירות המקומיות, אומרים, מה אפשר ללמוד מהארצי למקומי, מה אפשר, ההוא יתחזק, ההוא זה. המגמה הכי מעניינת בעיניי, יש עוד אחת שאני מדבר עליה בקטנה, המגמה הכי מעניינת היא להסתכל על יאיר לפיד, תל אביב כמיקרוקוסמוס, פוליטיקאי בדיחה אדירה.
אני רוצה שנייה לנתח את יאיר לפיד.
אוקיי.
מזווית אחת.
ועד יש לי נקודה שנייה קטנה.
אני מסכים לחלוטין עם הניתוח שלך. ואין ספק שהוא, אם אנחנו מדברים על קרב אגרוף, אז הוא קרוב להיות על הקרשים. הוא מפסיד בנקודות כרגע, אולי אפילו בדרך לנוקאוט. אין ספק שהוא בבעיה קשה מאוד, בסיבוב השמיני. אני חושב שהשבעה באוקטובר תפס את כולנו בהלם. וגם יאיר לפיד נקלע להלם פוליטי, כי המדינה עברה, הייתה צריכה לעשות סוויץ', הרי שלושה ימים לפני כן, או שבוע לפני כן, היה פה עוד את המאומה על תפילה, לא תפילה בכיפור בדיזינגוף. זה כאילו, אני מזכיר את הסטייט אוף מיינד שהיה פה למדינה.
כן, כן.
הרחובות פה בערו. על רפורמה, לא רפורמה, דתיים, לא דתיים, וכו' וכו' וכו'.
כן.
ופתאום בשבעה באוקטובר, אתה צריך לשנות סטייט אוף מיינד ב-180 מעלות, אבל ב-10 דקות גם. ולפיד היה צריך לקבל הכרעה היסטורית. הוא היה צריך להגיד, אוקיי, מה אני עכשיו? אז כמובן, יומיים ראשונים, כולם, ממלכתי, לאומי, תתתה, אבל אז הוא היה צריך לקבל החלטה, רגע. אני עכשיו נכנס לאירוע הזה, מתחת לאלונקה, ואומר, פאק איט, לא מעניין אותי ביבי, לא מעניין אותי כלום, אני נכנס עכשיו עם עם ישראל לקבינט, ואני בולע את כל הדגים, ואני מראה לעם ישראל שעכשיו בשעה הכי קשה שאפשר, אני פה. או שאני ממשיך לרכוב על מה שאני חשבתי, אני מדבר עכשיו מכיוונו, הוא ה-claim to fame שלי, שאני עומד בראש המחנה האנטי-ביבי. הוא סימן את עצמו לפני הסביבה באוקטובר, הוא ניסה לסמן את עצמו במחנה השביבה באוקטובר, כבית של השקמה ברסלרים.
אגב, קוד. וגם, בימים הראשונים של ההפגנות הוא לא הסכים לדרוך שם.
כן, אבל הוא חשב שההון הפוליטי שלו והאופק הפוליטי שלו יהיה בשם קוד השקמה ברסלרים והרדמנים. שם קוד. ואז פתאום הוא אמר, רגע, כשהוא הבין שהטיקט הפוליטי הזה שלי, של שקמה ברסלר ורדמן, עכשיו פשוט לא משחק, הוא לא על המגרש. בואו נדבר על השבועות האחרונים תכף, ונראה אם זה חוזר למגרש, לא חוזר למגרש, אבל בטח בשמונה
באוקטובר. אגב, זה תופעה ניגה וזה מרתקת.
אבל בשמונה באוקטובר הם לא יהיו על המגרש בכלל.
כן.
זה לא עניין אף אחד שום דבר, לא רפורמה, לא רפורמה, אפילו לא ביבי, לא ביבי. אפילו זה לא עניין אף אחד.
נכון.
כולנו היו פה במצב של שוק. ולפיד קיבל פשוט את הפנייה הלא נכונה. ואז גנץ גנב לו את הרעם, כמו שאומרים. נכנס לממשלה, עשה את המהלך הנכון. אמר, אני מתחת לאלונקה, אני בולע את הלקרדה שנקרא לשבת עם ביבי, שדפק אותי ורימה אותי וגנב לי ושיקר לי, ואתם יודעים מה אני חושב עליו. והוא נכנס לאלונקה מתחת לזה, וגנב לו מיד את כל המרכז ימין רך, את המרכז ואת המרכז שמאל, שזה הבייס של לפיד בכלל. הוא לקח לו את הבייס ב-10 דקות. ואז לפיד אמר, רגע, מה יש לי? איך אני אבדל את עצמי? אני לא אעשה מיטו, אתה יודע, לא מבחינת מיטו העניין, אלא מיטו בשיווק. אני לא אעשה מיטו לגנץ. אני לא אצטרף עכשיו פתאום שבועיים אחרי לקבינט, כי אז יגידו, אתה חקיין של גנץ. אני צריך לבדל את עצמי. איך אני אבדל את עצמי? אני אעשה דאבל דאון על האנטי ביבי ועל רק לא ביבי. וכשאחי, אתה פספסת את הסנטימנט. ואני אומר לך בתור מי שדעתו על נתניהו כבר ידועה בחודשים האחרונים, ושחושב שאיש הזה חייב לסיים את תפקידו, וחייב להמשיך לשחרר את עם ישראל, באמת, אחרי השנים שהוא נתן לנו פה, לשחרר את עם ישראל. עדיין, לפיד, פספסת את האירוע. פספסת את האירוע. אז מקימים עכשיו לתחייה שוב את ביבי, לא ביבי, רק לא ביבי, רק לא ביבי, בסדר גמור, הכל בסדר. תכף נדבר כמה הסנטימנט הזה הוא משמעותי וחזק. אבל אני חושב שמשהו גדול יותר קורה, ולפיד פספס אותו לחלוטין. פספס את האירוע.
He lost his mojo.
פספס את האירוע.
הוא כאילו לוקח את כל הפתרון הנכונות.
זה מה שהפתיע אותי, שהוא לא ניתח נכון את הסיטואציה, ואנחנו כבר חצי שנה כמעט בתוך הדבר הזה, והוא עדיין לא מזהה את הרגע, והוא לא מוצא את עצמו. ואני אגיד משפט אחד על ליברמן ועל בן גביר, שהם בעיניי, באופן אירוני, נהנים מהצד השני מהחולשה של נתניהו. זאת אומרת, נתניהו יש שתי אופוזיציות. עכשיו, יש אופוזיציה אחת שנקראת אופוזיציה דה גנצים, אוקיי? אינסטגרם ופייסבוק חזרו לפעול, התקלה נפטרה. שעה וחצי היו ב...
מעניין, נגלה אחר כך, זה כבר יהיה אחרי הפוד, אבל...
היו על הקרשים שעה וחצי, מעניין מה היה שם. כן. עכשיו, לנתניהו בעצם, יש שתי אופוזיציות. אופוזיציה משמאל שהיא יאיר לפיד, שהיא בעצם לא אפקטיבית. היא דויכת לנו מול העיניים, וגנץ הוא בעיניי אופוזיציה רכה מאוד לנתניהו. הוא אופוזיציה לא פעילה. אופוזיציה שאחרונה עם הנסיעה שלו לחול הופכת ליותר פעילה, אבל עד הנסיעה לחול היא הייתה אופוזיציה לא פעילה. ומצד ימין יש לו גם אופוזיציה למעשה. גם ליברמן וגם בן גביר שלא נמצאים בקבינט, ובעצם מייצרים טקסטים פוליטיים מאוד 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 ימניים, תשים לב, גם ליברמן.
לבדל.
כן. הם שוברים ימינה בסופר סופר סופר אגרסיביות ולוקחים, מנסים לרכוב על הסנטימנט של אני ימין אמיתי 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 אמיתי, וביבי בסופו של דבר הוא רכוכי והוא רך וכו' וכו'. זאת אומרת, בהפוך על הפוך, הם מתווכים מסר דומה לזה שאמר לפיד, נתניהו חלש. אז הם מתווכים אותו מימין. גם גנץ, וסליחה, גם לבן גביר וגם ליברמן, וזה משתלם להם בסקרים, שזה מעניין. כששוב, הנקודה הארכימדית שכל המערכת הפוליטית סביבה, זה נתניהו. שוב, הם מתכתבים נתניהו ויוצרים לו אופוזיציה אגרסיבית מימין במסרים, הוא מתכתב עם נתניהו מצד שמאל, לפיד ונחלש, וגם גנץ מבדל את עצמו ומייצר את השפה הפוליטית שלו בקונטקסט של נתניהו. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, כשאני חושב שאנחנו מאוד קרובים לסוף דרכו הפוליטית של נתניהו, איך אתה רואה את המפה הפוליטית גם בימים האלה וגם נגיד בחצי שנה, שנה הקרובה?
אז רגע.
אני אומר אגב, עד סוף 24, אני מאמין שעד יוני, יש לנו תאריך לבחירות. רגע, אני לא אומר בחירות.
רגע, שמור את זה. לבחירות, שמור כן. את זה, אני רוצה רגע. אני אתחבר לזה דרך האנקדוטה, האנקדוטה של... דרך האנקדוטה.
בוא נראה, מהלייב פועל או לפועל. תמשיך, כן.
כן. אני רוצה לחבר רגע את השאלה שלך, עוד שנייה אני אגע בה, אני רוצה רגע אבל להתחבר דרך הבחירות המקומיות לאנקדוטה השנייה. האנקדוטה השנייה שרציתי לדבר עליה, ויש לי שיט כי הדלקת פה רגע איזה משהו, זה מומו פילבר.
כן.
והסקר שלו.
כן.
רגע טלוויזיוני באמת ייחודי.
כן.
כי א' קרה פה משהו מבחינת ערוץ 14, וזה חתיכת מהלך, וזה גניבה פנטסטית, ושפו, ושיחקו אותה. אבל אני רוצה רגע להתמקד על התגובות למומו. מעבר לעובדה שהוא דייק ברמה יותר גבוהה מהרבה מאוד סקרים שראיתי בשנים האחרונות, אין סקר שאתה לא אוהב, הוא הלך פה על מהלך אמיץ. ואני אומר פה שפו למומו בלי קשר לתוצאה.
מאוד קשה לנתח.
מה זה מאוד קשה?
מאוד קשה. לדגום מקומי. מאוד קשה.
הוא פגע באחוזים מאוד מאוד גבוהים. גם היו נפילות, אבל...
ברור.
אבל אז ניסו לקחת את ה... תראה כמה ניסו לקחת נפילות יחסית שוליות, בטח ביחס לדברים שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, חמש מערכות בחירות, היו ערוצי טלוויזיה שאני מזכיר לך. לא היה ערוץ טלוויזיה שנתן לנתניהו 60. והוא קיבל 64. אז לבוא עכשיו...
הרצוג היה פה ראש ממשלה, ומי לא היה פה ראש ממשלה?
אז לבוא עכשיו להגיד, רגע, אבל הוא בנעריה היה ככה. באופן יחסי, הוא הביא תוצאות יפות מאוד. אבל אני לא מדבר אפילו על התוצאה. אני מדבר על המהלך. בעולם שבו אנשים לא מוכנים לצאת ממתודות, היה לו את האומץ לבוא ולעשות מהלך כזה, ואני אומר שחסרים לנו מהלכים כאלה. של אנשים שבאים, אני מוכן להתיימר ולשים את הקרדיט שלי, את המוניטין שלי לשולחן, כדי לבוא לעשות מהלך אמיץ. והבן אדם בא, וישב באולפן, ותבין, יש מערכות בחירות שהיו 39 ברחובות, חבר שלי, מתן דיל, קיבל 39.2.
מדהים.
עכשיו, תבוא תגיד לי, אם הוא יקבל 40.1, אין סיבוב שני, נכון? הבדל של בערך 800 איש. בסדר? הוא נתן שם לדעתי 36 משהו, 36, זאת אומרת, זה מאוד קרוב. סתם כדוגמה אנקדוטלית, לא עברתי על כל הערים, אבל הבאז שזה יצר, והבאז שזה ייצר, ולא פחות מזה, איך חיפשו אותו על כל דבר קטן, שזהו זה, שבו, ששם, מראה לך רק כמה, יש פה שיפטים מטורפים שקורים, והבחירות המקומיות רק היו דוגמית לעניין. אז זו האנקדוטה השנייה.
רגע, אנקדוטה... אגב, השאלה אם זה עשה טוב לערוץ 14 או למומו פילבר? כי ערוץ 14,
גם וגם, על, גם וגם.
הרייטינג יום אחרי היה
לא בשמיים. נקודתית ליום הזה, לשעה הזאת. זה סטייטמנט. Mm-hmm. ושנינו נוגעים בדבר בהקשר של ערוץ 14, אבל זה לא בהקשר הזה. זה סטייטמנט. יופי של מהלך. לשניהם. כן. ומומו, על הריסק הזה, אני מצדיע לו על הריסק. כן. לא ולצוריאל, שזה, בלי קשר שזה חברים. לא קשור.
צוריאל שרון, שעכשיו לדעתי במילואים. נכון?
יכול להיות, לא קשור לעניין, קשור לשורה התחתונה ולתגובה שזה ייצר, ולכן זה. והנקודה השלישית זה תבין. מה שנקרא חוזה חדש, כישלון קולוסלי במערכת הבחירות, ושלא יספרו לך משהו אחר. אבל למה זה כישלון קולוסלי, ולמה הם לקחו פה, תראה, ההפגנות לפני 7 אוקטובר, והמסיבת עיתונאים, שאני נתתי על זה איזה 4 דקות דיבור כבר בעבר, עם 27 לוגויים מאחוריהם, שאני לא זוכר כל כך הרבה לוגויים, אפילו ברשתות הערביות שמראים שיש מישהו שמדבר על 800 מיקרופונים, אתה אומר, איך יש כל כך הרבה רשתות? מגיע את זה, זה מוזר. 27 לוגויים, הקיר לוגויים הכפול, 54 לוגויים, אני זוכר, היה שם פחות או יותר מאחוריהם, שכל הארגונים בונות אלטרנטיבה, ובונות בניינים, ובונות בונים, ובונים בונות, ובונות... לא, כל הדבר הזה שהיה מאחוריהם. הייתה מסיבה עיתונאים אחת שהם כולם התאחדו למה? להגיד, אנחנו מסתערים על הבחירות המקומיות. וזה היה אבן דרך מאוד חשובה בהיסטוריה של להסתכל על תנועת המחאה, כמשהו שהם אמרו, והם צדקו שהם הלכו לשם, כי זה היה סוויט ספוט אמיתי, שאפשר דרכו לעשות שינוי מלמטה. והם נכשלו כישלון קולוסלי, מסיבה אחת, 7 לאוקטובר, המלחמה. המלחמה טרפה להם את הקלפים, הם היו במומנטום, היו אומרים להשפיע על מי יהיו ראשי ערים.
אין ספק.
זה דרס את האירוע, הוריד אותו מסדר היום.
אין ספק.
אבל תבין רגע שהייתה פה תוכנית, היה פה רציונל, היה פה מהלך אמיתי, משמעותי, עם אימפקט, שנכשל כישלון קולוסלי בגלל המלחמה, שפשוט זה כבר לא היה עניין ברשויות, זה כבר לא היה אישו. כאילו, מה, 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 זה נראה כבר כמו משהו קטן. ואז אתה רואה צילומים של משה רדמן, מסתובב בין רשות לרשות, ואומר, מסתכל, איך קוראים לך? אתה? אז אתה, תבחרו בו, כי הוא היחיד שהוא ככה וככה וככה. וזה לא פגש מציאות, זה פגש סלידה. ולכן הם נכשלו, כי חזרנו להתעסק בחיים עצמם, מה שנקרא, ולא בפלגנות. ואני חושב שזה סנטימנט שאני רואה יותר ויותר מהשביל אוקטובר, וכמה שלא ינסו לבלבל את המוח, חזרנו לדיבור של זה. ברור שבמידה מסוימת חזרנו, אבל הנרטיב המרכזי, ותשאל 400,000 איש חזרו ממילואים, ואת המשפחות שלהם, ואנשים שנמצאים בתוך האירוע שנקרא מלחמה, מהשביל אוקטובר, או בכל פוזיציה אגב. וראיתי את הסרט של עובדה, על הבחור, על תשאגר. מדהים, אגב, חייבים לראות מסט סין, כאילו, של עובדה, באמת, פרק מדהים, חן ליברמן עשתה את זה, וגם כתבתי ופרגנתי לה, וממש פרק, פעם ראשונה שראית נרטיב אמיתי של קרב, לפחות מה שאני ראיתי, עשוי טוב, עם גיבורים במרכאות, כמובן אמיתי, אבל כאילו מבחינה טלוויזיונית, פרק מדהים של עובדה,
שיחת רקע, הפודקאסט. שי גולדן ונדב שטראוכלר.
העיר האתיופי שנלחם והוביל ופקודות תחת אש, ואתה רואה את כל הדמות נחשפת, זה ממש פרק מרגש. ואני רוצה להגיד שתשאגר ובכלל הדבר הזה הוא לא דמות ייחודית. כמות הגיבורים שיש פה, כמות הנרטיב הזה, הוא הרבה יותר מטורף ממה שמראים בתקשורת. אז אני מציע לא להתרגש מזה שכולם אומרים, חזרנו לשישי באוקטובר. לא, לא חזרנו לשם.
לא, אבל אני אגיד לך כך.
וההנפשה והמינוף שאני רואה את רדמן הולך וישר כל הדברים האלה, והם אומרים אחר כך שאלה ואלה מפלגים, והם נושאים את הדגל, הם מנסים להחזיר אותנו שם.
אבל...
אז אני אומר, אסור לתת לזה, וגם לא צריך לפמפם את זה.
אני אגיד לך משהו.
וזה ממש שתי מדינות לשני עמים בעניין הזה.
באירוע שלפני השבעה באוקטובר, מה שנקרא המחאה לפני השבעה באוקטובר, היה פה פרפקט סטורם.
נכון.
גם תקציבי ענק, גם התגייסות מוחלטת של התקשורת, וגם הציבור נענה. ואז נוצר...
ציבור, לא הציבור.
כן.
ציבור נענה.
ציבור משמעותי.
ציבור נענה.
ציבור משמעותי.
כן.
צריכו להוציא מספרים משמעותיים, אפשר להתווכח עם זה.
כן, כן, כן. אבל אני לא חושב שהציבור, ציבור נענה.
היה מסה משמעותית של ציבור, שאי אפשר להתחש לזה.
חד משמעית. חד משמעית.
שהייתה בעניין.
חד משמעית.
וביחד נוצר איזה כוח תנה שהמדינה כולו נשאבה לתוכו.
כן.
עכשיו, שים לב, שתי מערכות מתחילות שוב להתגייס לאירוע. המערכת הכספית מאחורי העניין הזה, שלטים ופופקים.
אין סוף.
וזה משהו שאתה לא מאמין, איזה סכומי כסף.
אין סוף.
זה לא יתואר.
נכון.
ובכל מקום אתה רואה את השלטים, ועכשיו הטיקט הוא נתניהו השם, הפקרת, רצחת, אנסת, בסדר גמור. אוקיי, הכל בסדר, כן. וגלי יש גמור, באמת בטן מלא על נתניהו. אבל השלטים האלה מתחת לכל ביקורת. מתחת לכל ביקורת. פשוט מתחת לכל ביקורת. ואני כאמור, אמרתי, הדקרתי עד של נתניהו. והתקשורת כמובן מחזיקה מחרה אחריהם. אבל הציבור לא מצטרף. וזה האפקט שדעתי עכשיו הם נמצאים בו והם קצת מבולבלים. כי מצד אחד התקשורת והגורמים שמאחורי הקלעים שמניעים את זה כלכלית, והפוליטיקאים שממשיכים לעשות לנו פיגועים בחול בצורה מזעזעת, אהוד אולמרט, האוויל המשריש הזה, האדם הראל הלב הזה, שהולך ופשוט מחרב את שמה של ישראל בעולם, מזיק לנו, מזיק לנו. ואהוד ברק, עם האירועי טנטרום שלו, שהוא קורא ל-60,000 איש לצור על הכנסת בזמן מלחמה, דברים שאתה לא מאמין שנאמרים פה, ועוברים מתחת לרדאר של כלי התקשורת המרכזיים, אבל בקטנה. אבל אתה רואה את התקשורת ואת הגורמים הכלכליים מאחורה, והאלה שבוחשים שם, מנסים להתניע, להתניע, להתניע את הדבר הזה, הציבור לא מצטרף. ואני חושב ש... נתניהו עכשיו נמצא גם כן בנקודה מאוד מאוד מורכבת בהיבט הזה. כי לשיטתי, הוא כרגע לא מנהל את המלחמה בצורה שהיא משביעת רצון. אני אגיד לך מדוע. הנרטיב של הכרעה לא עבר. אנחנו לא מצליחים למכור את הנרטיב הזה לציבור. אני מדבר על הנרטיב שישראל, יותר נכון הממשלה והצבא, רוצים לתת לציבור. אנחנו מנצחים. ואין בכלל שאלה, הנרטיב הזה לא עובר. יש סימני שאלה. הציבור מפקפק, אומר, רגע, אנחנו מנצחים? אנחנו לא מנצחים. כמה זמן לוקח לכבוש את עזה? למה אנחנו לא מצליחים לתפוס כבר את הסינואר הכלב הזה? מה הסיפור? מה הסיפור הזה עם חיזבאללה שחמישה חודשים כבר מטריל אותנו ואנחנו עם המפונים בבית? אז אנחנו לא משדרים לציבור כנרטיב.
תאום ציפיות.
כן. שאנחנו מכריעים. למרות שבשטח, החיילים שלנו עושים עבודה מטורפת, והמספרים הם לא יאמנו. וההישגים הצבאיים הם יום-יום מטורפים. ואני נחשף לדברים גם שהציבור נחשף אליהם. באמת, צהל עושה עבודה מטורפת, ומערכת הביטחון מתקתקת, והיא התאפסה על עצמה אחרי ההלם. וכל הגורמים, השבק והמוסד, וכמובן חיילי צהל, הגיבורים והמדהימים, עושים עבודה מטורפת בשטח, וההישגים הצבאיים מדהימים, אבל אנחנו לא הצלחנו למכור את הסיפור פנימה. וזה לא קשור כבר לרדמן ולברסלר. וזה לא קשור לימין ושמאל. גם בימין עולים שאלות, רגע, אנחנו מנצחים? למה אנחנו לא ברפיח? מה הסיפור הזה עם רפיח? שואל, הרבה אנשי ימין שואלים את עצמם, אני גם מן הסתם נמצא בערוץ 14, מה הסיפור הזה עם רפיח? מה קורה? עכשיו, אני שואל את השאלה הפשוטה, ופה אני חושב שפה בדיוק נתניהו, פה הוא צריך לקבל הכרעה היסטורית. אני חושב שהכרעה היסטורית היא גם תהיה עבורו פוליטית. והשאלה שלי היא סוג של קאץ' 22 שנתניהו מצוי בו. אני אומר ככה, תגידו, חבר'ה, אתם אומרים שהדרך היחידה להחזיר את החטופים זה להפעיל לחץ צבאי מטורף על החמאס. להביא את החמאס על הברכיים בככה שהוא התחנן להפסקת אש. נכון? זה הנרטיב. לפחות, זה השיח לפחות בימין הישראלי. אני לא מדבר על עכשיו הכל בכל מחיר. עזוב, זה סליחה, אני אומר את זה באהבה רבה 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 למשפחות החטופים שאני מעריץ אותם ומשתחווה בפניהם על על המחיר שהן משלמות, ועל הגבורה שהן מפגינות, ועל הצילות הנפש שהן מפגינות. פגשתי באולפן אין ספור משפחות חטופים. אבל להגיד, עכשיו בכל מחיר, לא משנה מה, זה לא משא ומתן. חבר'ה, בוא שנייה, אני אהיה רציני. לא כך מנהלים משא ומתן.
הייתי את מיקי לוי מיש עתיד, יושב בוועדה.
ואומר להפסיק את המלחמה. זה באמת, אני אומר את זה באהבה. חבר'ה, זה לא רציני, זה משא ומתן, ואי אפשר להגיד לאויב, אני נותן לך הכל, פותח את הרגליים, הכל בלי שום תנאי. זה לא רציני, חבר'ה. בוא, בסדר. ואני איתכם ב-100%, ואני מוכן ללכת מחכים טורפים. אני מבין שנשחרר רוצחים. אני מבין. ואני מבין שנאלץ להפסיק את המלחמה לכמה שבועות, אולי אפילו יותר מזה. ואני מבין הרבה דברים כואבים שאנחנו צריך לתת תמורת הילדים והילדות והחטופים שלנו, ואני מבין שלא נקבל את כולם. אני מבין ואני מוכן עדיין ללכת מחירים אדירים, אבל להגיד עכשיו הכל, 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 בלי שום תנאי, רק תעצרו, זה לא רציני, חבר'ה, זה לא רציני. בוא נהיה 5 דקות רציניים. אז אני אומר, מצד אחד אתה אומר, אני צריך להכניע את החמאס. להכריע אותו, להביא אותו למצב שהוא מתחנן להפסקת אש. מצד שני, אתה לא ברפיח. מצד שלישי, אתה מוציא סדק מעזה. ושוב, צריכים לרענן וכו', והכל בסדר. אני מבין את השיקולים של הצבא, ואני לא כועס. אבל אתה לא יכול לומר את זה ולעשות את ההפך. ואז להגיד, אבל אין עסקת חטופים, כי מה? אתה אמרת לי, לא אני אמרתי לך. אני מדבר על, אתה מדבר ראש הממשלה וגלנט. אתם אמרתם לנו, אם נכניע את החמאס, הוא יתחנן לעסקת חטופים, בסדר גמור. אז תכניעו את החמאס. אז תכניעו את החמאס. אז תקראו להם את הצורה, עם ישראל איתכם. עם ישראל מוכן לשלם מחירים כבדים. תקראו לחמאס האלה את הצורה. אל תתמזמזו איתי. אל תכניסו להם 300 מסעיות סיוע כל יום. 300, אחי. כל יום. זה בלתי נתפס. אנחנו אשכרה מזינים את האויב. אשכרה מזינים
וזה.
שנייה, אני אגמור את הטיעון.
אוקיי.
אז יד אחת מכניסה 300 מסעיות סיוע לאויב.
כן.
יד שנייה לא יחסת לרפיח, ואני מבין את השיקולים, מצרים ואמריקאים, מבין, הכל מובן. הכל מובן. יד שלישית מוציאה סדק מעזה, יד רביעית משחקת פינג פונג עם החיזבאללה, והיד המרכזית אומרת, לא, אני אכניע את החמאס ויביא את החטופים בזה שאני אכניע את החמאס. אבל אתה לא עושה את זה. אז לפחות תביא את החטופים. וזה, אני חושב, הנקודה שבה נמצא נתניהו, צריך לקבל החלטה היסטורית. או שאני אומר לציבור, חברים, תקשיב, אני אומר את זה בעצם רב. אין בכוחי להשיב את החטופים, וזה ייקח עוד הרבה זמן, ואנחנו נעל את המלחמה הזאת בשום שכל, ותצטרכו לפתוח בי ולהאמין בי, ועם כל הצער, אנחנו נאלץ לנהל את האירוע הזה ככה. או לחלופין, הוא צריך לשנות דיסקט, להתמודד עם הקשיים המדיניים שיהיו לו, ויהיו לו קשיים מדיניים, להתמודד עם הקשיים האחרים שיהיו לו, ויהיו לו קשיים אחרים, ופשוט להראות למדינה הזאת שבכוונתו לשים סוף לאירוע הזה שנקרא חמאס. כי כרגע המסר בציבור עובר שאנחנו לא מצליחים לשים סוף לדבר הזה שנקרא חמאס. ונתניהו נמצא בנקודה גורלית ממש במלחמה הזאת, עכשיו, 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 בשבועות האלה. ועסקת החטופים הזאת ומה שיקרה איתה, בעיניי, תכריע את המשך שלטונו הקרוב הנוכחי ואת המשך הממשלה הזאת. כי אם עסקת החטופים מתפוצצת והוא לא מכניע את החמאס, הממשלה הזאת לא מחזיקה חודשיים. זאת אומרת, כאילו הולכים לתאריך בעוד חודשיים. הוא צריך להביא הישג אמיתי עכשיו בשטח. כזה או אחר, או חטופים, או ראשו של סינואר, או איזה נוקאוט מטלטל לחמאס. כי כרגע הדשדוש הזה עושה גם לא רע, וכמובן שגם למדינה רע מאוד. זהו, סיימתי את הנאום.
אוקיי, קודם כל אני מסכים שהוא חייב להביא הישג. חייב להביא הישגים.
עכשיו.
רגע. קודם כל הוא חייב להביא הישגים. ואני חוזר איתך לתיאום הציפיות. אם אנחנו נשים דדליין וטיימינג וטיימר לכל דבר, אז אין לנו סיכוי להגיע פה למטרות שלנו. עכשיו, מסכים. אני מזכיר לך שני דברים. בני גנץ לפני כמה שבועות, שבוע, 10 ימים, אומר, אם עד רמדאן אנחנו לא מתקדמים, אנחנו נגיע לרפיח. אז קודם כל, בוא...
הנה, רמדאן זה יום ראשון.
אוקיי, סבבה. אז בוא נראה אותו עומד במילתו. אחד. שתיים, נתניהו בראיון באנגלית אמר, אנחנו ניכנס לרפיח, זה פעולה של כמה שבועות. האמריקאים יקשו שיכינו תוכניות, ואני שומע עכשיו שביידן אומר שזה עכשיו העסקה תלויה בחמאס, סבירות לא מבוטלת שהיא תיפול. כאילו סביר, עד עכשיו זה לא התקדם, אני מבין שהיו פערים מאוד 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 משמעותיים. ולכן אני אומר, אם הם ייכנסו לרפיח מחר או בשבוע הבא, אז האם זה ישנה דרמטית את ניהול הלחימה? אני לא בטוח. אני חושב שגם יש פער, כי זה כמו שכשאתה מכין ציבור למלחמה. עכשיו, עזוב רגע, זה פרוגרמה שהתעסקתי איתה הרבה כדובר פיקוד העורף. בשגרה, האם אתה מדבר עכשיו על רעידת אדמה ואתה מפחיד אנשים? אוקיי? כמו שעכשיו הבעלה לגנרטורים, או שאתה לא עושה. עכשיו, זה לא דיכוטומיה, לא עושה או כן עושה. אתה צריך לנתף בין ה... יש סיכוי שזה יקרה, אבל זה לא יקרה מחר הבוקר, כי אם כולם יחשבו מחר הבוקר, זה הבעלה ללא משנה מה.
יש בעלה לגנרטורים?
ברור.
לא יודעת.
כן, בעלה לגנרטורים.
עבר מעלי.
הייתה הודעה של משרד האנרגיה, תפסיקו לרכוש גנרטורים.
וואלה?
כן.
גם אנשים חושבים, בגלל הידיעה שהייתה חיזבאללה. הפסקת חשמל וזה?
לא, בגלל חיזבאללה.
כן, אני יודע, כן, שבגלל הגיעה כן, חמה בצפון כן, ויש הפסקת
כן,
חשמל?
כן.
אנשים גנובים לגמרי.
אבל זה לא משנה.
אוקיי.
זה יש תיאוריות עדר הרבה מפותחות מאוד בעולם. אוקיי. אני מזכיר לך בתחילת הקורונה, מה הדבר הראשון שלא היה?
נייר טואלט.
יפה. טוב, אתה זוכר את זה אפילו. מטורף. אז יש כל מיני, זה לא ניכנס לזה, זה אירוע פסיכולוגי כן, מרתק כן. אגב, אבל... אז אתה לא רוצה ללכת לפה, ואתה גם לא רוצה לייצר אדישות. אתה צריך ללכת בין הטיפות. אני חושב שנתניהו התחיל את המלחמה בנקודה רעה מאוד, אני חושב שהוא משתפר מאוד לאורך הדרך, בניהול המלחמה. יש פה אבל עוד שני דברים שצריך לקחת, ואני חוזר לשאלה שאלת אותי קודם, מה יהיה בחירות וכו'. יש עוד שני דברים שצריך לשים על השולחן. האחד, התנהלות הקבינט בימים האחרונים, תראה את האסקלציה. אייזנקוט הולך לעובדה, ומכתב שלו יוצא החוצה, שבעצם ליטרלי יוצא נגד הקבינט.
ממש.
גלנט, שבא ו... שם סטייטמנט, שהוא מן הסתם לא לייצר פתרון, אלא לייצר...
מציב אולטימטום.
בעצם שם פה פצצה על השולחן בדמות שבאמת מסכנת את הממשלה.
ממש.
ממש, כאילו, זה לא בקטנה. זה אירוע שעוד נדבר עליו, והוא סכנה אמיתית, מוחשית ומיידית להמשך הממשלה. והוא שם את זה...
וגנץ על דעתו...
נוסע לוושינגטון.
נוסע שליחות מדינית על דעתו.
עכשיו, תאר לעצמך מלחמה, הפוך, גנץ ראש הממשלה, ביבי נוסע על דעתו לארצות הברית. איך זה נראה בתקשורת.
כשהוא בקבינט עוד.
כן, איך זה נראה בתקשורת, כן? זאת אומרת, הנחת הסלב שעושים לגנץ במובן הזה, את ביבי היו שוחטים.
זה כבר, אבל זה...
יפה. אבל, אז אתה לוקח פה את הדברים האלה את ביחד. אני לא מדבר עכשיו על ניהול המלחמה, אני מדבר עכשיו על ניהול הקבינט והניהול העניין הפוליטי של העניין. ובנוסף, יש לך פה סוגיות פוליטיות, כבדות משקל, אפרופו החרדים, שנמצאות על השולחן, בגץ וכולי. שאחי, זה אירוע שהוא יצטרך לנתב את עצמו, יש פה כמה מוקשים, ועסקת החטופים כמובן שתגיע לשולחן. לפני שבועיים שלושה כשהייתה עסקה על השולחן, לי לא היה ספק, אם ביבי אומר כן, זה יומו האחרון בתפקיד. לא היה לו שום לגיטימציה להגיד כן. והוא, אגב, הוא עשה מסיבה עיתונאים, אני חושב, הכי טובה שהוא עשה מתחת המלחמה, ושלח את זה לאלף הזזל, כאילו זה אפילו לא על השולחן. הנקודה שהוא הולך איתה, שים לב לנרטיבים שדיברנו על נרטיבים. בוא נעשה רגע זה זום עוד שנייה, כי בעיניי זה מרתק להסתכל על זה. הנרטיב של מדינה פלסטינית הוא נרטיב עומק מאוד חזק, הוא לעניני טעם. הנרטיב של טוטל ויקטורי, של ניצחון מוחלט, הוא נרטיב מאוד 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 חזק. והנושא של הכרעה בעיניי, ושוב, יש אבולוציה למלחמה, הוא מאוד 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 חזק. עכשיו, אתה עוד לא מרגיש את זה עכשיו, וגם יש לו כרגע תקרת זכוכית. אז אני לא מסתכל על סקר מנדטים כאיזשהו אמפר למשהו כרגע, אוקיי? אבל הנקודה של ניצחון מוחלט, בעיניי, היא מתחברת לעניין של קמפיין השני או השלישי, שהוא ניצח את הקורונה. עכשיו, נתניהו, מזכיר לך, מנהיגים מכל העולם באו לפה להגיד, מה קורה פה? איך אתם עושים את זה? עכשיו, גם האנשים ששונאיו הגדולים, כאילו, היה להם קשה. היה להם קשה. כי הבן אדם הצליח להביא ניצחון על הקורונה, מגפה עולמית. פקדה את כולם, לא רק את ישראל, וכולם באו לפה לראות. והוא בא לבחירות ואמר, אני ניצחתי את הקורונה. וזה נכון. אז אמרו לו, תודה, ניצחת, תמשיך הלאה. לא צריך אותך יותר, כי ניצחת. הטוטל ויקטורי, הניצחון מוחלט, הוא משהו שהוא אמורפי במידה מסוימת, שיש לו המשכיות, הוא לא נגמר בחמאס אפילו. הוא חמאס, הוא חיזבאללה, הוא איראן,
אבל רגע,
הוא מהלך...
סוגריים ואתה ממשיך. פה הוא בדפוסית אחר. כמו שאמרתי, המיינסטרים מדיה והמיינסטרים מערכות נגדו, ולא משנה מה הוא יעשה, אמרתי, גם יביא שלום עם איראן, לא שלום, יביא את הגרעין האיראני אלינו, ויביא צינואר על מגש, וצערות הערבה של מוחמד איפה יביא לנו, ולא משנה מה, זה אין שאלה. אבל פה הוא נכנס לדפוסית גם בבייס שלו. וזה בניגוד למקרים אחרים. בפעמים הקודמות, גם קורונה ומשפט וכולי ורפורמה וזה, הבייס שלו היה איתו עד הסוף. ועכשיו, אתה לוקח אותי, שאני נחשבתי הבייס שלו, ואני אומר לו, אחי, תקשיב, יש פה בעיה. 7 באוקטובר הוא גם עליך. והוא מנסה עם כל נרטיב, ניצחון מוחלט, אני מסכים. אבל נרטיב נוסף שרץ פה, והוא נרטיב שאני באופן אישי מביא לי את הסעיף, זה אני לא אחראי. זה ראש אמן, וזה הרמטכ"ל, וזה ראש שב"כ, וזה אמנון אברמוביץ'. וזה כל העולם ואחותו, ולא יגרו אותי בלילה, ולא התקנו אותי בצהריים, ואם רק היו אומרים לי, אבל לא, 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 אחי.
זה כבר סיידפוט באירוע.
אבל זה העניין, שזה עכשיו, יש שני נרטיבים שהוא רץ אליהם. אחד, אני נצח את המלחמה, ואני הולך עם דוח בעיניים, ועל זה אני אומר, תביא את הניצחון כבר, אבל בסדר, אני איתך סבלנות, אנחנו לא נשב פה עם סטופר על ניצחון, נגיד אני איתך. אבל אתה לא יכול לברוח מזה שאתה היית הקפטן של הספינה, כשהיא כמעט טבעה.
אחלה.
ולא להגיד לי, המלאך הזה אחראי, והחובל הוא אחראי. אתה היית רב חובל? די.
אחלה.
תהיה גבר.
רגע, אחלה.
תהיה גבר.
אני גם חושב שהייתה טעות שלא הכניסו את ליברמן, והייתה גם טעות. היו הרבה טעויות, אבל...
אגב, הוא צריך עכשיו להכניס אותו.
אין בעיה.
לזכור על 4 להכניס אותו.
אני איתך, ואני בעיה, שהייתה טעות לא להכניס אותו. אבל זה כבר לא מעניין. למה?
זה כן מעניין.
רגע, רגע.
כי אני לא מסוגל לעבור מעבר לזה.
אוקיי.
כי כל מה שאני שומע אותו אומר, אותו ואנשים אחרים שבאיזושהי צורה מהדהדים מסרים שלו. אם היו רק מעירים אותו, אחי, זה לא מעניין.
אבל
זה... אם העירו אותך או לא העירו אותך.
אבל זה...
אתה היית ראש ממשלה.
אין בעיה.
תגיד, זה קרה אצלי במשמרת.
אבל אני אומר לך, בנקודה...
אצלי.
בנקודה... זה היה נכון, אתה יודע מה הייתי איתך? בשיח הזה, לפני חודשיים. היום אנחנו בנקודה אחרת. יש אבולוציה למלחמה. מי שבמרכאות מאוד מאוד עוזר לו, אפרופו, ומוחק את הנרטיב הזה לגמרי, זה מי שאומר, בחירות עכשיו. כי יש בערך 2% תמיכה לבחירות עכשיו. כי גם אנשים שאומרים, אני לביבי לא מצביע יותר?
אין ספק.
עכשיו?
זה אסון.
אוקיי, בוא נחשוב על הדבר הזה של בחירות עכשיו, מה המשמעות של הדבר.
זה אסון, זה יקרה את המדינה.
יפה, ולכן, אין לזה, זה נורא והיום. וגם אפקטיבית במלחמה. זה פשוט
יקרה יפה. את המדינה לגזרים, ולכן, לא יעלה על הדעת.
יש מעל הדבר הזה של אני אחראי וכולי, עלו עוד איזה 4-5 נרטיבים שהם כרגע הם הפיילה הבוערת. בעיניי, הרבה יותר מזה, לא כי הוא צדק או לא צדק, כי יש פה כרגע דברים יותר משמעותיים שהם הפריימו עליהם, ואגב, בעיניי כרגע בצדק, כן חטופים, לא חטופים, כן הכרעה, לא הכרעה, רפיח, לא רפיח, בינלאומי, לא בינלאומי, יש פה עוד הרבה היבטים. האירוע של החרדים עכשיו וכולי, שגם נהיה עכשיו אירוע ענק. אז יש פה מורכבות, יש אבולוציה.
איך עליו להחזיר? אתה מסכים?
רגע, ואז לשאלתך, ואז לשאלתך, בעיניי, והיה לי איזשהו שיח עם אחד מהכלי תקשורת הכי מרכזיים בעולם, הבינלאומיים, לא חשוב כרגע שמות, שצוטטו אותי גם לדבר הזה, ושאלו אותי לגבי ניתוח שלי לגבי הנושא של הבחירות. ואני הערכתי, ואני עדיין מעריך, זה היה לפני חודשיים וגם לפני חודש, ששתי תופעות שאני מעריך שאנחנו נסתכל עליהן. האחת, שעל אף שיש הרבה שגורסים שהממשלה הזו אף תשלים את ימיה, כי יש פה, אין לאף אחד אינטרס לצאת, הסיפור הוא לא אדלשטיין או מי יהיה האצבע, זה מסה קריטית של פעולות, שבסופו של דבר, יביאו לנקודה שאנחנו צריך לצאת לנצא לבחירות. אני מעריך שזה יקרה ב-2024. כלומר, עד סוף 2024, לא יודע להגיד לך, יוני או דצמבר, יהיה תאריך לבחירות. זו הערכה שלי. אחד, שתיים, יצוצו פה הרבה מאוד פלטפורמות שחקנים שאנחנו לא רואים אותם כרגע על המפה, והם ישנו את המפה הפוליטית בישראל. זה אפרופו מה שאמרתי, ראש ממשלת ישראל ב-2030, אתה עד, כל המאזינים, צופים, צופות, שזה, אמרתי, זה מה שנקרא, לפני המלחמה, ביתר סט אני אומר את זה היום. ולכן אני חושב שאנחנו נלך לשם. להגיד לך בדיוק איך זה יקרה, יש פה אבולוציה שקשה עוד לצפות אותה, אבל אני מעריך שזה ילך לשם. אני רציתי להסביר לך עוד כמה אנקדוטות קטנות.
רגע, אני חייב להתעכב איתך.
תעכב איתי.
על השאלה הבאה, כי אנחנו רואים את הסקרים. איך לדעתך נתניהו יחזיר את הבייס שלו? כי אני אומר לך, גם אם אנחנו מנצחים במלחמה, ואנחנו בעזרת השם ננצח במלחמה, אנחנו בדרך ננצחים. וכל החטופים בעזרת השם יחזרו הביתה, אני מקווה שכולם בחיים, ואנחנו מצערי, כנראה זה לא המצב. וגם אנחנו מביאים את ראשה של סנואר, וגם אנחנו מפרקים את חיזבאללה מנשקו, זה עניין שיקח 2-3 כל המהלך הזה. נגיד, נגיד, עדיין...
אגב, זו הדרך היחידה שבה בעיניי לא נלך לבחירות אם נלך למלחמה, כמובן, עם חיזבאללה, זה ברור שמשנה את כל המפה, אין עוררת.
אין ספק. גם אם כל זה יקרה, וזה יהיה תחת פיקודו של נתניהו, אני אגיד לו, אדוני, תודה רבה, כל הכבוד, ועכשיו, קח את עצמך ושחרר אותנו. כי על מה שעשית ומה שקרה במשמרת שלך, אין כפרה, אין מכילה, אין סליחה, אני אומר לך את זה כאדם שחובב היסטוריה. איך הוא מחזיר אנשים כמוני לחיקו, ויש כמוני, אני רואה את זה, אני גם יושב באולפנים, אנשים כאלה שאומרים אותו דבר, אומרים תודה רבה, גם אם אתה, טוב, חובתך להביא את הניצחון, זה בכלל לא שאלה. אנחנו לא נשום לך, לא תקבל מחיאות כפיים מהניצחון, זה המינימום שאנחנו מצפים לך. איך אתה מחזיר אנשים כמוני שאומרים, אדוני, אתה היית רב חובל? כשעשו את החור הכי גדול בספינה הישראלית, מה זה כנראה יום כיפור, איך אתה מחזיר אותי הביתה? יש בכלל דרך להחזיר אנשים כמוני הביתה.
אגב, זה אפרופו כמו מה שדיברנו קודם על לנצח בהסברה. זה לא אקט, זה תהליך. ואנחנו יודעים שאנחנו מאוד סתגלנים, ואנחנו מאוד אדפטיביים כלפי דברים, ומוכנים גם לסלוח להרבה דברים, ומוכנים לסכום את דברים שלפני חודש אמר, אני לא הסכמתי, אמרתי בשום פנים ואופן, יוסי אבוקסיס לא יגיע לבית ירושלים על גופתי. עברתי תהליך, ואחרי זה הוא הביא גביע, ובסוף אבל מה שנקרא בוגד נשאר בוגד במונחי הכדורגל.
אני אגיד לך מה הוא יעשה. הוא יאלץ אנשים כמוני לבחור, הרי מה תהיה שאלת הבחירות הבאה? אמרת שכן, לא מדינה פלסטינית, זה כרגע בשוליים. שאלת הבחירות הבאה תהיה כן, לא מדינה פלסטינית, אני מאמין. נתניהו יגיד, חברים, אתם רוצים מדינה פלסטינית, לכו לגנץ וללפיד ולכל החבורה
הזאת. כן, ברור, זה חלק מהעניין.
ולפיד וגנץ יגידו, אתם רוצים להמשך הכישלון, תלכו על נתניהו. ושני הטקסטים האלה, או שני הנרטיבים האלה, ושני הקמפיינים האלה, יתחרו אלה באלה. ועכשיו, הוא יאלץ אנשים כמוני לבחור בין הפחד של תהיה פה מדינה פלסטינית.
יהיה לך עוד אפשרויות, יהיה לך עוד אפשרויות, כי אני חושב שיבוא פה סדר יום אחר. אבל של החלמה. של 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 מעניין מאוד. של סדר העדיפויות של החלמה, של שינוי בהרבה מאוד דברים שהיו טבו פה.
אבל יהיו פה עדיין סוגיות יסוד.
ברור שיהיו.
שלא נפטרו, שמדינה פלסטינית כן או לא, זה דבר שילווה אותנו בשנים הקרובות, כי האמריקאים בטירוף על זה, ואגב, אני אעשה ספוילר, טראמפ ידחוף גם מול למדינה פלסטינית. אני עושה לכם ספוילר.
לא בטוח.
עושה לכם ספוילר. זאת תוכנית המאה שלו הרי. מי שזוכר את עסקת המאה, תוכנית המאה, whatever, מדינה פלסטינית. והוא ונתניהו הבנו ממה שקראנו, לא, כנראה לא ביחסים הכי טובים אי פעם.
פתיר.
וטראמפ הוא אדם הפכפך וקפריזי.
טראמפ, לשאלתך,
יודע מה עובר עליו.
לשאלתך, נתניהו, טראמפ הוא הזדמנות לנתניהו.
אין ספק.
ואם נתניהו מצליח להשיט את הספינה הזאת עד נובמבר השנה, וטראמפ זוכה בבחירות, לנתניהו יכול להיות קלף מאוד 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 חזק.
מסכים.
ולכן, קברו את נתניהו פוליטית כבר אין סוף פעמים, ואתה שואל איך מחזירים? קודם כל, כבר היום הוא החזיר, יש לו כבר 18-20 מנדטים, כמעט 17-16-18 מנדטים, היום. אז אתה שואל איך מחזירים? הוא גם לא צריך להיות 40 מנדטים. מזכיר לך שבנט היה ראש ממשלה עם 6 מנדטים. התמונה הפוליטית עוד רחוקה מלהתבהר. ועדיין, סיכוייו לא טובים. לא טובים. שלא תטעה, הסיכויים שלו לא טובים. כל מישהו אחר, הייתי אומר לך, הוא גמור. אבל זה ביבי. אז אני אומר, צריך לתת לו את הגרייס, שהוא מבין לפעמים תהליכים, שאנחנו...
אגב, מאוד יכול להיות שהימין הישראלי יעמוד בפני הכרעה היסטורית, שבו יצטרך בחירות הבאות להגיד, רגע, אני מפסיד את הבחירות בגלל נתניהו, או שאני מוכן, במרכאות, להקריב את נתניהו, לשים שם מישהו אחר, ואז אני חובר עם ליברמן, עם סער, עם כל הכוחות החדשים שיבואו ימינה, הרי בסופו של דבר ריאלית.
יכול להיות, והוא יכול להיות, ואז
הוא יהיה... הימין הישראלי זה 70 מנדטים.
80 מנדטים, ואז הוא יהיה היום, ואז הוא יהיה יור אופוזיציה. כבר היה שם.
אני אומר, שהימין הישראלי יכול להיות שיגיד לו, אמר נתניהו, תקשיב, ההכרעה בין, אתה אמרת מדינה פלסטינית, כן? ההכרעה בין לפיד וגנץ והחבורה הזאת, שתעשה לנו מדינה פלסטינית על הראש, לבין אתה, עם כל החיבה שיש לנו אליך, היא ברורה. אנחנו מודים לך על שירותך, תודה רבה, נשים מישהו אחר עלינו, ונהיה פה 80 מנדטים.
אולי.
וזה הימין הישראלי יצטרך להכריע.
אולי.
אם הוא מוכן בגלל נתניהו, אני חושב שאני אומר את זה שוב, הימין הישראלי סחב את נתניהו יותר מדי שנים על הגב, והנרטיב שנקרא נתניהו הוא נרטיב שהימין הישראלי צריך למצוא לו אחר. כי זה הנרטיב של הימין הישראלי כבר 20 שנה, ואחרי 7 באוקטובר הגיע הזמן לייצר נרטיב חדש. וגם בישראל, כמו שאמרת, הולכים פה לנרטיבים חדשים, לציפורים חדשים, לשאלות חדשות, ואם הימין ימשיך להסתובב על הנרטיב של נתניהו, אז אוי לנו, ואוי למשפטנו.
רק תזכור תמיד שבסוף נתניהו הוא האדם האדפטיבי ביותר, לא במזרח התיכון, על הפלנטה כנראה. בטח שאני פגשתי.
אין ספק, ועדיין, כמו שאמרתי.
ואנשים, אפרופו, תראה את ליברמן, כמה שינויי תפקידים הוא עבר.
אין ספק.
זה פוליטיקאים, אבל אני אומר שהולך...
אבל 7 באוקטובר לא היה. כזה לא היה.
ברור.
כזה לא היה.
ברור. אבל בעיניי, המשחק הישן יהיה, המשחק הבא יהיה ישנים מול חדשים. או מסורתיים מול זה.
מסכים.
אני רוצה רגע, ממש כמה אנקדוטות קלות, כי אנחנו חותרים לסיום.
תזכיר את הוורה.
הנה, אני בדיוק שם.
תזכיר את הוורה.
בדיוק שם. אז אנחנו כבכל פרק סופרים את הימים. אברה מנגיסטו נמצא 3,467 לילות וימים.
זה עוד 3 חודשים, 10 שנים. 10 שנים הוא בגיהנום הזה. אגב, החטופים בגיהנום, 5 חודשים, הוא 10 שנים בגיהנום הזה.
ואנחנו, אתה יודע, אנחנו... פתאום שאל אותי, נראה לי שדיבר על זה, שאלתי איך אנשים, שמע, אתם סופרים את אברה, פתאום עכשיו מה תעשו עכשיו עם כל העניין הזה? אז אין לי תשובה, באמת שאני לא יודע. אבל אנחנו ממשיכים לספור כי...
ואני אומר לך, שאם בעסקה חטופים, אברה...
לא, אין לי ספק שאם כולם יחזרו, יחזור.
אני שורף את המדינה הזאת, אני אומר לך, אני לא יודע מה אני אעשה.
אגב, זה על השולחן.
אם הוא לא חוזר, אני שורף את המדינה הזאת.
זה על השולחן.
אני הולך, באמת, עם נפט לשרוף את המדינה, אם לא מחזירים את אברה, מחזירים אחרים.
זה על השולחן.
זה לא יעלה על הדעת.
אני רוצה רק ממש עוד אנקדוטות בקטנה ממש. אנסטסיה גורבנקו, בחורה שריגשה אותי.
מדהימה.
ראית אותה מדברת?
ראיתי. מדהימה. מדהימה.
אתה יודע...
מדהימה.
כמה...
מדהימה.
כמה אנחנו פרקים הולכים 102 פרקים
מדהימה.
אחורה. כמה פעמים דיברתי איתך על, על הקטע הזה ששורפים את הנוער פה בישראל, ואמרתי לך, אתם פשוט לא מכירים... לא אתה.
מדהימה.
אתם פשוט לא מכירים אותם.
מדהימה.
והיא באמת חזות של הנוער.
מדהימה.
איזה בחורה, אתה לא מאמין ש...
זה אלופה בתנאים כאלה להביא מדליה, בתנאים שבהם היא הייתה...
ואתה רואה אותה מטורף. מדברת... איזה
פשוט
כוכבת.
אלופה, אחי. אלופה. זה אלופה. חומר, אגב, אני מאחל לה... יותר מאשר לנו, מאחל למדליה האולימפית, מגיע לה, מגיע
ממש,
לה, איזה אישה מדהימה.
ממש, ממש.
ספורטאית,
לילה.
טופ, טופ, טופ,
אני עוקב אחרי השנים, מאז
טופ,
שהיא ממש בפריצה שלה.
אלופה.
שנה שעברה היא זכתה במדליית זהב, או שנה לפני שנתיים,
בקצרות,
בדובאי.
בקצרות,
בדובאי.
לדעתי זה היה, כן.
זאת אומרת, יש לה כנראה באזורים האלה.
לא, היא מדהימה, היא מדהימה.
אז זה לגבי...
אמן, תביא אולימפית, אמן.
רציתי לדבר איתך על הפחתת נקודות של ביתר, שיתריפו לי את הצורה עם 5 נקודות.
אגב, גם הסיפור הזה עם אברמוב ואבוקסיס, גול נפש מכוער, דבר דוחה,
הכל האשמה, אגב, בסוף, כאילו, אבוקסיס מאז שהוא עזב, הם לא הבקיעו שער, כן? כן. ואני מקווה שהם ירדו ליגה, כמובן, זה דעתי אישית, אבל יש שם סיפור מורכב, אבל לא נגיע לזה היום.
סיפור מכוער.
לגבי הגיוס חרדים, רציתי לתת לך מילה, אתה מכיר את, אני מבדל שאני מבטא את שמו נכון, חוסיין חג'אג'?
לא.
חג'וג'.
לא יצא לי.
חוסיין חג'וג', אזרח ישראלי, מאקו, שהתראיין לערוץ 12 לכתבה ואמר, אתם רוצים שאנחנו נשלים על הטעות שאתם עשיתם, אנחנו, אתם, אתם רוצים שאנחנו נשלים על הטעות שאתם עשיתם בשביל אוקטובר כשהייתם ישנים? על רצח ילדים, אונס, דברים כאלה, זה בכלל לא היה. אתם אומרים, כשאתם אומרים שהיו ויש הרבה צדדים שיחקרו את זה, וזה לא היה. אין דברים כאלה. רצח ילדים, אונס, לא היה דבר כזה. אני לא ראיתי.
מי זה הבחור שכזה אמרנו?
זה אזרח ישראלי.
אזרח ישראלי, מאקו?
מאקו. שאומר את הדברים האלה, לא בקמפוס, בזה, פה בישראל. עכשיו תראה, נושא של גיוס חרדים, נושא מאוד מאוד מורכב. אני למדתי שבחיים בכפייה הדברים האלה לא ילכו לעולם. ספק. יש דרכים ויש שעת כושר, לא חושב שהדרך שבה גלנט נקעתי הדרך הנכונה, יש שעת כושר, צריך ללכת. אבל זה קצת חוטא לאמת שמדברים רק על גיוס חרדים. כשאתה מסתכל כמה אנשים לא מתגייסים בשנה, גם ערבים שלא רק לא מתגייסים, אלא לא לוקחים חלק בכלל באירוע הזה, וגם אנשים שהם לא יודע, פציפיסטים, שפשוט לא מתגייסים.
מתאמן אחות, כן.
אני אומר שאם אנחנו כבר שמים את הדבר הזה על השולחן, בוא נסתכל על המכלול, בבקשה.
אין ספק.
בבקשה, בוא נסתכל על המכלול.
אין ספק.
ואני, יש לי אהבה גדולה לאחי החרדים, ויש לי גם ביקורת על הדברים האלה.
אין ספק.
לי, אגב, אישית אין בעיה שבן אדם עושה שירות כזה אזרחי, לאומי או אחר.
אין ספק.
לא צריך לדחוף את כולם לצהל, צהל יש לו את הבעיות שלו ואת המורכבויות שלו. מי שאפשר לגייס, סבבה. אבל בוא לא נהיה צבועים ונסתכל רגע על העוגה השלמה. אז זה גם כן נקודה שרציתי.
אני אגיד משפט אחד לחרדים וזה. אני אגיד ככה, תקשיב.
אנחנו חותרים.
לסיום ממש, כי גם רן וגם
שפע פה.
דני צריכים לחזור למשפחות היפות שלהם. אני אגיד ככה על גיוס חרדי ממש בקצרה. אין שאלה, אין שאלה. שבע באוקטובר, game changer גם בנושא הזה. והחברה החרדית תצטרך לשלב ידיים עם החברה האזרחית הישראלית, אם באמצעות מכסה של אנשים שיקבע שהם יתגייסו לצבא, אם באמצעות הסדרה של שירות לאומי, ימצאו פתרון, לא יודע איזה. אין מצב שהם יושבים על הגדר. לא יקרה. לא יקרה. לא יקרה. החברה הישראלית, אני אומר לך את זה בתור מי שמאוד מאוד מאוד אוהב את האחים החרדים שלי, ולא רוצה לכפות עליהם שום דבר, ומבין את החשיבות ההיסטורית שלהם, ומבין את החשיבות של לימודי התורה, ומבין את המורכבות של ההשתלבות שלהם בחברה החילונית, מבין הכל, עדיין אין מצב שהם יוצאים פטורים מהאירוע הזה.
מה שהיה לא מה שיהיה.
אין מצב.
אין סיכוי.
Having said all that, גם החברה הערבית, כמו שאתה אומר, אין מצב. אין מצב. אין מצב עליהם לבחור צד.
כאילו אנשים אומרים לי, בונה, תראה מה זה, הם לא עושים פוגרומים ביהודים.
אין שאלה. אין שאלה. אין שאלה.
הדבר הזה?
או שאתם משלבים ידיים חברה ישראלית, אומרים אנחנו ישראלים, ואנחנו אזרחים ישראלים, ומשלבים פה כאזרחים ישראלים ידיים, או שאתם אומרים אנחנו לא ישראלים, אנחנו לא פלסטינים, ואז אנחנו צריכים לדון לעומק ביחסים עם ערביי ישראל, מקווה שלא נגיע ליום הזה. ואני רוצה להגיד עוד דבר, וזה חשוב לא פחות. כל הבתי ספר האלה בתל אביב שמודדים לסרבנות, אז זאב דגני למיניהם, האנשים האלה, והאלוני הזה,
קוראים לו,
אלוני הזה, לא זוכר את השם שלו, הבן של שולה אלוני, לא זוכר את השם הפרטי שלו, שמודדים לסרבנות, וקוראים לו להתגייס, וקוראים לצהל צבא כיבוש, ומודדים אנשים לא לשרת בצהל, גם את האנשים האלה, אנחנו צריך, מה שנקרא, לעשות איתם סדר. כי הבתי הספר החילוניים, השמאלנים בתל אביב, יש לנו לא ספק אנשים נהדרים שלוחמים וכרגע מחרפים את נפשם עבור המולדת, עבורך ועבורי, ואני מנשק אותם ומצדיע על האמת שלה בכלל. אבל כל המחנכים האלה, והמנהלים האלה, ואנשי חינוך האלה, ואנשי האקדמיה האלה, שדה פקטו מעודדים להשתמטות בגלל כל מיני טעמים מצפון, טעמים פוליטיים, טעמים whatever, גם את האנשים האלה נצטרך אנחנו לעשות איתם סדר. כי זה לא יימשך. אתם לא תפילו הכל לחרדים, ותגידו מצד שני, אני מעודד לסרבנות מצפון, לא, לא אחי. אין סרבנות מצפון, נגמר האירוע הזה. ואין סרבנות כי אני ערבי, הסתיים האירוע הזה. כל אחד ייתן פה את השני גרוש שלו לחברה הישראלית. נסדיר את זה, נמצא איך, למה, כמה, הכל בסדר. אבל מי שלא ישתלב במשחק הישראלי, החברה הישראלית יצטרך להקיא אותו מתוכה. וכל אחד ימצא את דרכו להשתלב בו במשחק הישראלי, וכל מי שחושב בצפון תל אביב וברמת השרון וברמת גן ובירושלים ואיפה שזה לא יהיה, שהוא יועדד לסרבנות ולהשתמטות ואז יתגולל לי על החרדים, לא אחי, זה לא יקרה. אני איתך עם החרדים, אנחנו צריכים לשלב את החרדים, אבל אל תתגולל לי עליהם, ומצד שני תגיד אני סרבן מצפון, לא יקרה אחי, ואגב, לא יקרה, נקודה, תודה.
יפה, ואגב, טרמינולוגיה, שוויון בנטל, נכון? לוקחים כן. את הצבא, הצבא הוא לא נטל.
כן.
שירות במילואים הוא זכות, אני כמשרת מילואים רואה בכך זכות מעבר לחובה, אז אני לא רואה בזה נטל, אני באמת. רואה בזה זכות, אפרופו טרמינולוגיה, הרבה פעמים זה טרמינולוגיה. שייקה.
שפכנו להגיע.
התגעגעתי אליך, אוהב אותך.
אוהב אותך מאוד, בהחלט. רני אשל שלנו פה איתנו. דני שבע בדיוק סגר את הבסטה. בעזרת השם, תראה, אנחנו רוצים להבטיח שאנחנו נצליח לייצר פה איזשהו זה.
תראה, מתחילת השידור ועד עכשיו, עלתה עסקת חטופים, חמאס הוריד אותה.
כן.
כי אמר שעד הפסקת יש מוחלטת, בלה בלה בלה, ביציאת הכוחות, בלה בלה בלה.
כן.
פייסבוק נפל, ביטקוין נסק. אחי, כל זה בפוד. רק בזמן שהקלטנו, תחשוב, אפשר לעשות בזמן שהקלטת. תראה כל זה.
נסדק קרס, הביטקוין 63,000 עכשיו אגב.
כן?
63. ירד ל-60, היה 69 כשהתחלנו. נכנסנו לשידור 68.5, עכשיו 63.
אז יפה.
בשעה וחצי. אז אל תשים את כל הכסף שלכם בביטקוין. יפה. לא את כל החסכונות.
אז תראה, 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 זה רק ככה בקטנה ולא היינו פה חודש, אז יש לנו הרבה מה כאילו, אתה יודע.
אימור שלך בזריזות לגבי האלופה בישראל, חיפה או מכבי?
מוקדם מאוד, מוקדם מאוד, מוקדם, קשה לדעת. אני בתחילת העונה אמרתי על מכבי תל אביב, ואני עדיין חושב שיש להם הזדמנות רצינית.
תקשיב, אגב, מנור לא חוזר, זה לא טוב.
חוזר עכשיו. שבוע הבא.
אמרו שהפציעה לא טובה.
לדעתי עוד שבוע חוזר.
איסלנד, מתי זה איסלנד?
אני לא יודע, איסלנד זה ב-21 למרץ, אני לא
יודע. אחי, חייבים, סליחה לבוטות, להפיפס אותם. חייבים.
כן, כן, כן. אגב, יש לך שני משחקים, אם אתה מנצח את איסלנד, איסלנד זה אפשרי, ואז יש לך משחק חוץ. עכשיו, מה מצחיק? בצד השני זה אוקראינה, נגד לא זוכר מי. בוסניה, לא זוכר. סרביה, בוסניה, לא זוכר. תחשוב אם אתה עובר את איסלנד, אנחנו מארחים בבודפשט, כן? ביום חמישי המשחק. אתה עובר את איסלנד, נגיד, ופוגש את אוקראינה. שתי מדינות שלא יכולות לארח במדינה. שתי מדינות שלא יכולות לארח.
המשחק יתקיים ברוסקיה.
לא יודע איפה זה. מה עם אירויות?
לא, אבל תקשיב, איסלנד זה אישי כבר. איסלנד זה אישי.
למה?
איסלנד זה אחת משלוש המדינות הכי אנטישמיות כרגע בעולם.
נורווגיה, אני יודע. לא יודע אם איסלנד.
איסלנד גם, גוגלית. הכי עובדים חזק נגדנו בטירוף.
אני רואה את נורווגיה ואני רואה את אירלנד.
לא, איסלנד בטופ שלוש למדינות האירופאיות הכי, הכי, הכי אנטי-ישראליות.
שמונה מיליון איש.
350 אלף איש יש שם.
350
אלף איש, הייתי שם לפני שנה. מדינה מקסימה, ואתה יודע, אמרתי לענת חברה שלי, בצחוק אמרתי לה, תקשיבי, הפתרון לבעיה הישראלית זה לכבוש את איסלנד. אחי, אין להם צבא, אין להם צבא. יש להם ספינת משמר חופים. אחי, פלוגה אחת של גולני, משתלטים על איסלנד.
גברת את האירוע.
מוקפים בים.
אבל קר.
קר מאוד, אבל אחי, מדינה מטורפת, מחצבים, זה, אנחנו נהפוך אותה לאימפריה.
קר, קר.
אגב, רוצים ניו ישראל, באמת, פלוגה של גולני, עושים שם ניו ישראל, שומרים פה על ארץ הקודש, ומי שרוצה לחיות בניו ישראל, שילך לאיסלנד, וזה יהיה גם נקמה מתוקה. 300 אלף איש, אחי. אני, אתה ורני אשל, משתלטים על האירוע. באמת, עם שלושה אקדחים. אין שם צבא, אין שם כלום. אין שם צבא, אין שם כלום. עכשיו יריצו את זה, יריצו את זה, ישראלים.
כן, יריצו את זה ברשתות. בתקשורת האיסלנדית.
כן, כן, זה גדול.
גודיונסן יבוא לך מלילות.
כן, בדיוק. חייבים לקרוא אותם, חייבים לקרוא אותם. ועבדה מצא בית שיהיה בריא, בארצות הברית. אני מקווה שיהיה בריא.
זה משחק נתון.
ואוסקר שיהיה בריא. ואם עבדה, אוסקר ומנור בסדר, יהיה בסדר.
טוב, נודה לכן ולכם, לצופות, לצופים, למאזינות, למאזינים, זכות גדולה. אנחנו פה באמת בשביל העניין הזה, ואני מקווה שהשיח הזה גם פתח קצת ראש, וגם עשינו איזו הפסקה מתודית, כל אחד מהעניינים שלו, ואנחנו באמת נעשה את מרב ההשתדלות, כי יש לנו גם אורח שחשבנו, לא חשוב שמות שחשבנו להביא היום, אבל אולי לפרק הבא, גם כדי להרחיב את המעגל ואת השיח. שייקה, נאחל בריאות לכולם, נאחל שהחטופים יחזרו במהרה, נאחל לניצחון מוחלט, זה לא בושה, להכריע, לנצח, לקרוא להם את הצורה, לפרק להם את השושנה.
אמן,
אמן. כל מה שצריך.
אמן, תודה לכל החיילים והחיילות, והלוחמים והלוחמות, וגם אנשי העורף, ואנשי הלוגיסטיקה, וכל מי שנותן מעצמו, מעם ישראל, מתנדבים וארגונים, באמת, עם ישראל, כל אחד, באמת, רגעים היפים של עם ישראל, אנחנו רואים גם.
לגמרי, 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 צריך להמשיך את זה.
עם ישראל חי.
יפה. אז תודה רבה לכן ולכם, אנחנו היינו שיחת רקע, תודה לישראל היום כמובן, ולאנשים, ואיפה זה, זה, את הכיבוד כזה, אתה לא מקבל אף מקום. תראה איזה קוסטי יפה יש לך.
נתקלתי בשולחנות מפוארים יותר מבחינת כיבוד, אבל...
אבל הקוס?
הקוס,
פעם בה אני גם רוצה
אמריקה.
נודה לכן ולכם, ונאחל בשורות טובות לעם ישראל, אנחנו שיחת רקע, פרק מספר 102. סלמת.